היום אני ארבע.
היום זה הסדר היום. טוב, אנחנו מתחילים. הנושא הראשון, אישור פרוטוקול. אחר שלא קיבלנו הערות והתייחסויות, אנחנו נראה את הפרוטוקול מאושר. אני מבקש סליחה מראש, זה כבר היה. אני מבקש סליחה מראש, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לדבר חזק היום, אז תסבלו אותי ככה במדבר חלש. צונן קצת. דיווחים. תקציב החטיבה להתיישבות. החטיבה להתיישבות לא מקבלת את השנה כספים מהאוצר, ולכן אנחנו לא מקבלים כספים מהחטיבה להתיישבות, ולכן נוצר לנו חוסר כספי לא פשוט, במיוחד בנושא של תמיכה ביישובים שעובדים בתוכנית יישובי דורות. תקציב החטיבה להתיישבות בשנה הוא כ-450 אלף שקל, כאשר אנחנו שמים ליד זה מאצ'ינג של 450 אלף שקל גם כן. זאת אומרת שאת הכסף שלנו יש לנו, אבל מהחטיבה לא מגיע כלום. יחד עם זאת, אנחנו התחלנו את כל ביצוע התוכניות בשנה הזאת כפי שתוכנן, ואנחנו עובדים לפי התקציבים המאושרים שיניחו שהכסף יגיע. אנחנו באוגוסט, למעשה אוגוסט אפשר להגיד שחלק גדול מההתחייבויות שלנו כבר יצאו לדרך, וחלקן הסתיימו וחלקן בביצוע. יש מעט התחייבויות שטרם יצאו לדרך, ואז נכנסנו לשאלה מה אנחנו עושים. להביא 500,000 שקל ככה ממקור אחר במועצה זה דבר מאוד לא פשוט. הצלחנו על ידי חיפוש במקורות כאלה ואחרים להקצות כ-200,000 שקל נוספים, ולכן התקציב שאנחנו נפעיל השנה בשלב זה הוא עומד על כ-620,000 שקל. זה אני אומר, זה כמובן מהמועצה. אנחנו מקווים שהחטיבה, או ליתר דיוק, שהממשלה, המשרד היועץ המשפטי לממשלה, במיוחד יש איזו משנה אחת ליועץ המשפטי ששמה לעצמה מטרה לפרק את החטיבה, ומשרדי הממשלה השונים, במיוחד משרד החקלאות שהחטיבה שייכת אליו היום, יגיעו והתעשתו ויסכמו בין את מה שצריך, ואז החטיבה תוכל להפעיל את התקציב שהוקצה לה, ואז נוכל לקבל את זה. אבל זה כאמור, זה תקוות שהיו לנו כל הזמן ועד היום לא התממשו, ואנחנו ממשיכים לבקש. הוצאנו מכתבים, הוצאנו לדבר זה ראשי רשויות בנגב ובגליל, כי זה המקומות שהחטיבה עובדת בהם, עוד בתוך התחומי הקו הירוק. הוצאנו מכתב לראש הממשלה בדרישה לסגור את הנושא הזה. קיבלנו תשובה מנומסת שלא אומרת לנו כלום, וממשיכים להפעיל את הלחצים. מחר יש לנו ביקור של יושב ראש החטיבה. הוא מינוי חדש שהתחיל את התפקיד לפני מספר חודשים. אני מניח שהוא יבוא גם עם מנכ"ל החטיבה, שגם הוא התחיל לעבוד רק לפני מספר חודשים. בכל אופן, הוא מגיע לכאן לחצי יום ביקור, שבו אנחנו נראה לו את המועצה, נציג לו את הבעיות, וכמובן נקשך בצורה מאוד משמעותית על התקציבים של החטיבה, והדרישה שלנו שהם יעשו את כל מה שצריך כדי לסגור את זה. כי כסף יש, זה לא הבעיה של כסף בתקציב. כסף בתקציב המדינה יש, רק משרד היועץ המשפטי לממשלה אמר שאסור להעביר לחטיבת הכסף הזה. כדי לפתור את זה איכשהו, אם אני אכנס לזה, זה עכשיו חצי שעה הסבר, אז בהזדמנות אחרת. לא, זה נושאים אחרים לגמרי, בואו לא ניכנס לזה. ואל תאמינו, כרגיל, העיתונות מלאה לפה ולשם, אז לא צריך לקרוא בעיתונות את כל מה שכל אחד אומר, כי זה בלשון עדינה לא מדויק. עברה חקיקה בכנסת שמסדירה את המעמד של החטיבה במדינת ישראל, ולמעשה מה שצריך כרגע זה החלטת ממשלה שמיישמת את החקיקה בכנסת ומייצרת את הפלטפורמה שהחטיבה תוכל לעבוד בה. אז אני מקווה שבאמת יסתדר ושנחזור לקבל את הכסף ואז נוכל להפעיל את כל מה שתכננו השנה. ואם זה לא יקרה, אז לקראת התקציב של שנה הבאה נצטרך לקחת את זה בחשבון בזמן בניית התקציב ולתקצב את זה בהתאם, כי התוכנית יישוב לדורות זה התוכנית האסטרטגית המשמעותית שלנו, ואנחנו רוצים שהיישובים ייכנסו ולתמוך בהם ושיעשו את התהליכים ביישובים. אז יש משקע בחודשים הקרובים שכשמכינים את התקציב נסתכל טוב וניקח בחשבון את מה שעומד מאותו זמן. זה הנושא הראשון.
אפשר לשאול שאלות בנושא הזה? מה, בעצם במה אתם עומדים לפגוע?
לא, אנחנו לא עומדים לפגוע. למעשה,
הרי הכסף לא הגיע.
נכון, אז כל יישובים שהתחילו ממשיכים, ויישובים שטרם התחילו השנה, אין לנו כסף לתת להם.
יישובים שהתחילו,
כן.
נכבד את ההסכם הזה.
כמה שיכולים, כן. אני לא מכיר את הפרטים עד הסוף, איך בכל יישוב,
באיזה כל.
אני לא יכול לענות לך ספציפית למכוונים. אני אומר בגדול, המטרה, המדיניות היא שמי שהתחיל אנחנו ממשיכים, ומי שלא התחיל אנחנו לא מתחילים. עכשיו אני בקטן, לכל יישוב איפה הוא נמצא, זה צריך לעבוד ספציפית על הנושאים.
חוץ מזה, חוץ מהנושא הזה,
רק הנושא הזה?
רק הנושא הזה?
כן, וזה לא מעט כסף. טוב, רפי, רצית?
כן, יישובים שלא
התחילו. כן.
במידה לא יגיע תקציב, הם יתקצבו בהתאם להחלטה הנוכחית, כמו שנה הבאה יקבלו את לא הסכום כמו שישבו שהתחילו, זה לא הסכום.
לשנה הבאה...
כן, בסדר, לאותה החלטה.
השנה הבאה, לא. לא יכול להגיד כלום, כי זה החלטות שטרם התקבלו. זה יבוא למליאה בהצעת תקציב, ותוך כדי הצעת תקציב קודם זה מגיע לוועדת הכספים שצריכה לבדוק ולאזן ונכנס לתקציב. ברור שאנחנו נרצה להגדיל את החלק של המועצה כך שיישובים ייכנסו, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים שזה יקרה. באיזה תנאים ומה ואיך, הדיונים עוד לא התחילו בכלל, אז אני לא יכול להגיד כרגע כלום.
זאת אומרת שישנה סיטואציה שנה הבאה, לא יש אותם רשום סטטולר כולה להעלות את
אחוז ההתפתחות
שלהם, ונושא שהוא הדגל של המועצה. אתה צודק. כמעט כל ישיבת כנסת שישית אני פה מועצה, שומע? יישוב לדורות,
שישוב לדורות, שישוב לדורות. נכון, נכון.
בא יישוב כמו
מורשת,
300
מועצים, אתה רוצה
להיכנס
ו... לא יכול לעשות תהליך שהוא הליבה של המועצה. אוקיי, רפי, אני חושב שהסברתי איפה אנחנו עומדים. לגבי השנה הבאה, כל הנושא יבוא למליאה. זו תהיה החלטת מליאה. בצורה כזאת או אחרת, ומאחר שאני לא יודע מה הולך להיות שם, אני לא יכול להגיד לך כלום על זה. אני כן יכול להגיד שהכוונה שלנו היא כן לתמוך ביישוב. אני גם מקווה מצד שני שהממשלה והחטיבה יפתרו את החילוקי דעות ביניהם והכסף ימשיך לזרום. גם זה אני מקווה. טוב, הנושא הבא, חוק ההסדרים והגזרות הממשלתיות שהולכות ליפול עלינו. אנחנו בתקופה שהאוצר כותב את חוק ההסדרים, ליתר דיוק הוא כבר כתב אותו, מי שרוצה הוא גם נמצא באינטרנט. זה ערימה של 200 ומשהו עמודים שהם כתובים צפוף עם כל מיני נושאים שמוסרים תחת המילה יעילות, התייעלות, שירות וכן הלאה, שמאחוריהם כמובן צריך לראות מה מורידים ואיפה מורידים. מה שאני אעבור כאן זה בקצרה על מספר נושאים שכרגע הם בטיוטה של חוק ההסדרים. אני נותן לכם זה לידיעה כללית, זה לא דבר שמסגב משפיע עליו כמועצה מפה ולשם, אלא שזה נושא שאני עוסק בו ביום יום עכשיו כמי שמייצג את המרחב הכפרי. וככזה אנחנו גם בהרבה שיחות עם המרכז השלטון מקומי ועם פורום ה-15 כדי לייצר עמדה משותפת שכל השלטון המקומי ילך ביחד מול הממשלה ולא נפצל כוחות ונריב אחד עם השני. אז גם ישיבות תאום כאלה קורות בימים האלה. הנושא הראשון בחוק ההסדרים שהוא נושא מאוד אקוטי לגבי כולנו הוא שהממשלה מציעה שהיא לא תשלם יותר ארנונה לרשויות המקומיות. היא לא תשלם יותר ארנונה לרשויות המקומיות. היא תאגום את כל כספי הארנונה שהיא אמורה לשלם לכל השלטון המקומי לאיזושהי קרן שהאוצר ומשרד הפנים ינהלו, והם יחלקו מהקרן למעשה כראות עיניים. זה בגדול מה שכתוב. אני אתן לכם שני מספרים. סך הכל גביית ארנונה או תשלומי ארנונה של המדינה לרשויות המקומיות הם בסביבות 800 מיליון שקל בשנה. ועשיתי בדיקה בתוך משגב, לגבינו זה 2 מיליון שקל בשנה תשלומי ארנונה של הממשלה עבור נכסים של הממשלה אצלנו, בעיקר משרד הביטחון. גם בכלל זה, רוב הכסף זה משרד הביטחון. מבחינת השלטון המקומי זה קו אדום, והעמדה שלנו כשלטון מקומי, כאן לא משנה מי ומה, זה שאנחנו נתנגד לזה בכל אמצעי שעומד לרשותנו. יש גם כמה קווי נסיגה, אבל אני כבר לא אכנס יותר מזה. הנושא השני,
יש שירותים שאנחנו נותנים?
בוודאי. כל משרד, מחנות הצבא, זה פינוי השפע, זה הדרכים.
פינוי השפע זה מסגרת הארנונה.
פינוי השפע זה לא חשוב, זה מסגרת הארנונה או לא. אני משנה באיזה מסגרת.
הם לא משנים על זה בנפרד. אנחנו יכולים אחר
ועוד פנות השפעה. זה בעייתי. אבל אני לא כרגע נכנס. כל מה שאני אומר לכם זה טיוטות שיכול להיות שם אחרים.
אני אתן לך רעיונות לטיוטות.
אז תאמין לי שכבר דיברו על זה הרבה פעמים. תודה. הממשלה, כל הנושא הזה עולה לממשלה ביום חמישי. הממשלה צפויה לקבל איזו החלטה ביום חמישי. יש הרבה הצעות שם שאני רואה שזה ניגוח של שר אחד מול שר שני, שמה שקרה הולך להיות שם שמח, ונראה מה יצא מזה, כי הממשלה יודעת ותדע מה העמדה שלנו בכל נושא. ומלא מסגב, אבל עם ראש עיריית תל אביב לא כל כך מהר הולכים לריב. אז מאחר שזה טיוטה, אני רק אספר לכם את זה. יכול להיות שמחרתיים זה לא יהיה. לכן כל מה שאפשר ואיך ופה, יש עוד זמן. וכל החוק, כל החוק ההסדרים, אחרי שהוא עובר את הממשלה, יגיע בתחילת נובמבר לכנסת. ואז מתחיל הדיון בוועדות, וגם שם יש הרבה מקום למקח ומקר פוליטי. ומה שלא נצליח לעשות בממשלה, ואנחנו רוצים להתעקש עליו, נעשה את זה בכנסת. יש תהליכים. מה שקרה, אני מספר כרגע רק על טיוטות ולא יותר מטיוטה, אבל בכל אופן זה הצהרות כוונות, זה לא שזה סתם. הנושא השני שאני חושב שהוא יותר אקוטי מהראשון זה נושא חינוך. המדינה הולכת שקרה לקצץ רצינית מאוד בנושא החינוך, למרות שבמילים היפות זה סגירת פערים ותקצוב דיפרנציאלי וכל דברים כאלה. הגזירה הראשונה שמה זה להוריד את התקציב של החטיבות העליונות בבתי ספר שההורים שלהם במצב סוציו-אקונומי גבוה, ולהעביר את הכסף לחטיבות עליונות, תיכונים יעני, בבתי ספר שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם נמוך.
אוקיי. אחלה. לא, באמת, זה בדיקולות. אבל מה זה מצב נמוך ומה זה גבוה?
יש מדדים.
נמוך זה גבוה?
מה? לא, מצב של ההורים של בית הספר.
של ההורים של בית הספר.
יש מדד נוסף שמודד את זה, כמו שאמרתי, אני לא אכנס לכל הפרטים. יש מדדים, גם יש מספרים במה שהם אומרים. מי שרוצה לדעת, זה נקרא מדד שטראוס. אז זה כמובן מסכל מסגב, כדי להמחיש, זה אומר העל יסודי שלנו הוא מבחינת המספר של מדד, זה נקרא מדד טיפוח של בית הספר, הוא ההורים במצב מאוד מאוד טוב. לעומת זאת אורט סלמה בדיוק ההפך, ההורים במצב מאוד מאוד לא טוב. אבל מה היה? לא כתובות הנוסחאות ולא כתובות זה, רק אומרים אנחנו ניקח ונעשה את זה שהיחס יהיה לפחות 50%. אני אומר את זה כי להערכתי זה גזירה קשה מאוד, ואני כמה שאני יודע משרד החינוך לא מסכים לה. חכה ונראה מה היו הכוחות הפנימיים ביניהם. הנושא השני בחינוך, סליחה?
מה קורה ביהודה ושומרון? מה זה אומר לגביהם?
לא, רוב החינוך הממלכתי, ירון, חבר'ה,
הרבה ילדים,
אתם רוצים לתת לי? רוב, אני לא יכול להתחרות אתכם היום בדיווח. רוב
בתי
ספר, אתה מרגיש חפון? לא, אז אני אשתוק.
אני כן.
תכף נקרין את האולימפיאדה כאן.
רוצים לראות את ג'ודוקה מקסימום?
לא, יש אחד שעלה.
לא, 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 לא,
החינוך הממלכתי דתי בדרך כלל ההורים שלו ממוקמים בצדדים העליונים של החתך הסוציו-אקונומי. מי שבצד הנמוך זה החרדים, לא הממלכתי דתי. אז זה גם כן אלמנט שאנחנו לוקחים אותו ומדברים
עליו. כן.
אז זה שר החינוך לא יאהב, והערכה שלנו שזה עז שתצא. בכל אופן העמדה שלנו זה כמובן להתנגד לזה, ואנחנו לא מוכנים לפגוע בחינוך. אנחנו לא אומרים להם לא להשקיע בחינוך יותר, אומרים אתם להפך, אנחנו מעודדים שהממשלה תשקיע כסף במקומות שבתי ספר ההורים שלהם במצב פחות טוב, אבל שלא תיקח ממי שכבר נותן חינוך מסוים ותתחיל להוריד אותו. הגזרה השנייה שמה זה קיצוץ שעה רוחבית מכל בתי הספר במדינה, יסודיים ועל יסודיים. זאת אומרת, ילמדו פחות שעה שבועית אחת, אבל אתם לא תאמינו למה הכסף הולך.
תגבור תנ"ך.
לא,
לא,
חרדים,
חרדים, מי שאמר כאן אחלה. זה מיועד לחינוך הבלתי פורמלי, רגע, לרשויות מאשכולות 1-6 ולבתי הספר החרדים שיהיה להם שיעורי העשרה בחינוך הבלתי פורמלי.
מתמטיקה,
התעמלות למשל, ספורט, מחול. כן, טוב, אז הם אמרו את זה כנראה יעבור, למרות ההתנגדות שלנו.
איך זה יעבור? הסברתי לך, זה מדיקולות, אתה מבין לא נכון. מה מביא קולות יעבור, מה לא מביא קולות לא יעבור?
קולות למי יעבור?
למי שמנהל את המדינה היום, אחרי דיבה.
מי שמנהל את המדינה, את החינוך זה בנט, הוא צריך קולות
מה... אז ההסבר הפוליטי הוא שזה בשביל יושב ראש ועדת הכספים.
כן.
לא בשביל קולות.
גפני.
כן. טוב, אז אני אספר לכם, יש עוד נושא אחד שאני אדבר עליו בנושא חוק ההסדרים, ואמרתי אותו כאן במליאה הקודמת, ואני, כי זה דבר שמתגלגל לא מעט זמן, זה נושא של מיסי פיתוח. האוצר מקדם את הנושא של מיסי פיתוח, שהוא הולך לקבוע טבלה אחידה לכל המדינה, כמה ישלם תושב עבור הפיתוח הציבורי לבית שהוא בונה, או לקבלן שהוא בונה, לא משנה, כפונקציה של גודל המגרש וגודל הבית. וזה תהיה טבלה ארצית שהולכת לפי צפיפות הדיור ושיפועים. כרגע יש לזה התנגדות, אבל זה התנגדות רפה כזאת, שאומרת תלוי בתעריפים, ומחר שאני מכיר את התעריפים אז התעריפים הם סבירים. יש לזה סיכוי לעבור, אבל נראה, מה שכבר לא ידוע. אלה הנושאים שבחרתי. סליחה? לא, 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 זה לא, גם לא מהשנה הבאה. אחרי חקיקה השר צריך לקבוע תקנות, ורק אחרי שתקנות מתפרסמות זה נכנס לתוקף. אז בין חוק לחקיקה לתקנות, לא יודע כמה זמן השר לוקח. רטרואקטיבי זה אף פעם. אבל אני לא יכול לענות יותר מדי, כי כל מה שאני מספר לכם זה דברים שהם רק בטיוטות, וגם רמת הפירוט לא מספיקה כדי לדעת לענות על שאלות ספציפיות. טוב, הנה, תשפוט לבד.
כמו על השאר הנושאים שמקבלים החלטות,
תמשיך
להסביר. טוב, הנושא הבא, יש שני מאבקים שאנחנו מנהלים כרגע. אחד בנושא טורבינות רוח עם היישובים של הרכס הצפוני. המטרה שלנו להתנגד להקמת טורבינות שיהיו קרובות ליישובים. יש תוכנית מיתר ארצית שנתנה הרבה אפשרויות להקים טורבינות רוח איפה שיש רוח כנראה חזקה, והרבה מהן יוצאות בדיוק מולנו מי שיסתכל צפונה. היישובים מתנגדים וגם אנחנו מתנגדים לזה. הנקודת מאבק שלנו היא שאנחנו דורשים לקבוע שיהיה מרחק מינימלי בין טורבינה, לפי מאפייני הטורבינה, למקום יישוב. כיום המרחקים הם מגוחכים, זה יכול להיות גם 100-200 מטר מבית, שלחתנו זה השפעה די הרסנית. אנחנו רוצים והולכים לעבוד על זה שיקבע מרחק שיהיה מרחק גדול מספיק, אם אני סתם אזרוק מספר, על סדר גודל של 1.5 קילומטר. זה יוריד הרבה מה, אם זה יתקבל, אז זה יוריד הרבה מהאתרים שנמצאים ליד היישובים שלנו.
מה עם הכפרים עלויים?
זה אותו דבר. אנחנו מיידעים. זהו, יש שם המון ניגודי אינטרסים. אנחנו דיברנו עם ירקה שמסביבו ממש מקיפים אותו אתרי טורבינות. ויש שם כיסרה, סליחה, טוב שאתה מתקן אותי, תודה.
רון, אפשר לשנות את הקילומטר וחצי לשתיים?
בסדר, אני צודק, כן.
לא, לשתיים, זה הדוח האוסטרלי.
שתיים, עכשיו.
שאלה 14,
שאלה מישהו יפנו את זה. אז בכפרים הערביים, או דרוזיים, יש שם ניגודי אינטרסים, כי הרבה מהאדמות הן של אדמות פרטיות, ואנשים עושים עסקאות עם החברות,
רואים בזה
עסק, ואז הם בעד והשכנים שלהם נגד, ולא מצליחים להגיע לעמדה בכפר. בכל אופן,
כיסרה יהיה בסדר, שם זה יצא.
מה?
שער הזה יצר, היית פעם שני כיסאו עם רבים? בקצה יש ארון. נכון.
אז זה המאבק הראשון. המאבק השני זה תוכנית תמרה דרום וההשפעה שלה על מצפה אביב. תמרה אישרו לה תוכנית להכפיל את העיר. תמרה כיום היא כ-30 אלף תושבים, כ-6,000 בתי אב, ואישרו לה תוכנית דיור של 7,000 בתי אב. מה? לא, עוד 7,000. לא צריך להכפיל, לא? זה מגיע, ולעניות דעתנו יש לזה השפעות רעות על מצפה אביב, ולכן אנחנו גם כן נכנסנו שם למאבק. זה בעיקר מול משרדי הממשלה והוועדות התכנון למיניהן. גם דרומה וגם מזרחה. בדיוק איפה שאנחנו עומדים כל שנה, שם היו בתים. לא, שנה הבאה זה לא יהיה, אבל אם לא... בדיוק, עד שזה יקרה ייקח הרבה זמן, אבל זה בדיוק המקום שאנחנו כל שנה נפגשים. זה המקום. לא הכל הוא כזה שיפוע חזק. בדיוק. אבל מה ששאלת... כל שנה יש לנו פגישה שם.
תשקיע, תשקיע. חיים עליך להשקיע
אותם. לחיים יש הרבה ניסיון עם קירות תומכים, אני יודע מה זה. אז אנחנו נכנסנו גם כאן למאבק, ושני דברים שמעסיקים אותנו הרבה. הנושא הבא, מרכז בריאות באזור המועצה. במשך השש ומשהו שנים האחרונות אנחנו ניסינו להגיע למצב שבו בלב משגב או מול המועצה, יש הגלריה המקסיקנית, יוקם מבנה בריאות שיחלס את קופות החולים ועוד חדרים למטפלים, בתי מרקחת, רופאי שיניים ודברים כאלה, זאת אומרת, מרכז רפואי למועצה על בסיס עסקי, כי קופות החולים משלמות כסף טוב, בין אם זה על שכירות או על בניית הבית, וכל האחרים גם כן צריכים מקום. וזה כמובן בגלל שהמקומות בתוך המועצה לא טובים היום. מכבי כבר חנוקים המון זמן ולא מצליחים להגדיל ולספר את השירות שלהם, וכללית שבנו כבר תוספות גם כן מנצלים, כי כל הזמן הם רוצים לתת יותר שירותים והמקום לא מספיק. אבל לא הצלחנו בשנים האחרונות להניע את הסוכנות שהיא בעלת הקרקע ללכת וממש לעשות צעדים. דבר אחד הסוכנות כן עשתה, עשתה תוכנית מפורטת שמאפשרת את זה, אבל תכלס להגיע ולהמשיך להתקדם להסכמים ולראות שהעסק ממשיך לעבוד, אנחנו לא שם. אז בשפה הכי פשוטה, נשבר לנו מהם. עשינו, תומר עשה סקירה פה בתוך המועצה, בתוך המתחם שלנו שאנחנו שולטים עליו, ומצאנו את השטח שהוא בדיוק פה מתחת למועצה. אני מסתכל עליו, זאת אומרת, אם מסתכלו מהחלון, זה בדיוק למטה. יש שם שטח מספיק גדול למבנה של 4,000 מטר מרובע בלי בעיות, עם מקומות חנייה כבר מתוכננים לידו, מעל 100 מקומות חנייה שהם כבר מתוכננים שם. מבחינת ייעוד הקרקע זה מתאים, אפשר מיד להיכנס לתכנון מפורט. והתחלנו להתכוונן לשטח הזה. היה לנו כבר פגישה עם שתי קופות החולים, עם מכבי ועם כללית. הצגנו להם את הרעיון הזה, הם אהבו אותו, הם גם אמרו לנו ישר שהם מוכנים להיות ביחד באותו מבנה. הם צריכים כבר לעשות הסדרים מתאימים, אבל בגדול לא מפריע להם שהם באותו מבנה פיזי. ואנחנו בקרוב נתחיל לעשות את ההנדסה הפיננסית של הבנייה הזאת, ואני מקווה שתוך שנתיים שלוש אנחנו נהיה פה ונחנוך אותו כמתקן לבריאות הציבור, עם כל מה שקשור בזה, שנבנה לפי הדרישות של קופות החולים ועוד. אנחנו ממשיכים לדבר גם עם מטפלים, כבר דיברו שאולי נעשה גם מקום לגיל השלישי כבר ברמה כזאת או אחרת, או חדר לתינוקות, כל מיני רעיונות מתחילים להיזרק. אנחנו נצטרך לבדוק אותם ולראות את כל ההתכנות ולהיכנס ולבנות את הפרויקט. בהקשר זה, ברגע שזה יקרה, אז המבנה שמאחוריי, אפשר רווחה וקופת חולים כללית היום, אמור להתפנות, הוא ישמש לגידול עתידי של המועצה.
זה שלהם? אותו תור את המבנה של קופת חולים?
לא, הוא של המועצה.
המועצה מזכירה אותו?
כן, חלק את רובו.
זה לא קשור אחד לשני,
חושבים על זה. כמו שאתה יודע, בגילון אמורה להיפתח מרפאה וקופת חולים, וזה אחרי שזה סוכם עם קופת חולים, וקופת חולים כרגע, איך נקרא זה, עושה מחשבה שנייה, כי גם הם רוצים לרכז את השירותים.
לנו אין קייס בזה? כלשהו?
אנחנו יכולים לדבר, או אנחנו מדברים איתם, ומה שאני אומר לך, מה העמדה שלהם, זה אחרי שדיברתי איתם על זה. זאת אומרת, הם גם מסתכלים, כי יש גם יתרון לגודל. אתה יכול להביא יותר רופאים, אתה יכול להביא יותר שירותים למקום אחד, אתה יכול להביא עושר של מומחים למקום, שאתה לא יכול לעשות במרפאה שיש בה רופא שלושה ימים בשבוע או יומיים בשבוע. אבל זה נושאים שצריך לדבר עם הקופות, ואנחנו עושים את זה בלי שום קשר. כשעבדנו עם גילון ועזרנו והיינו ביחד עם קופת חולים כדי לשכנע אותם לקחת את המבנה שהתפנה בגילון ולפתוח שם מרפאה, עשינו זה ביחד עם היישוב, וזה כמעט נפתח. רק פתאום בא אלינו פיקוד העורף עם דרישה לממד בהיקף ענק, שזה השקעה אדירה. אז השאלה הזאת היא עולה ונמצאת על השולחן, אבל היא לא קשורה למרכז, כי יש מקום שאתה צריך להביא אליו יותר מומחים, יותר שירותים. זה קורה גם בעיר, מרפאה אזורית בעיר, תהיה לך X שירותים ואתה צריך יותר, אז אתה הולך למרפאות, או נוסע למרפאות יותר גדולות. בכל אופן, הנושא הזה איתם בדיונים, וזה בלי קשר לפתיחת מרפאות ביישובים, ככל שהקופות יאפשרו את זה.
יוצאים היום הקיבוצים,
זה גם וגם, אתה יודע, אנחנו למשל ברכס הצפוני מנסים לדבר כרגע עם קישור, שבקישור תהיה מרפאה אזורית, כי קישור מחזיקים כל מיני דברים ומנסים גם את זה. זאת אומרת, זה עובד על הרבה כיוונים, אבל במקביל, אז לא עושים פעולות אחת ועוצרים את השנייה. אוקיי, אני אמשיך. הדירקטורים לחברות המועצה, אמרתי פעם קודמת שהחוק אומר שזמן כהונה של דירקטור מטעם הציבור הוא 3 שנים עם אופציה להארכה לעוד 3 שנים. בחברות העירוניות שלנו עברנו את הזמן הזה, עברנו את 6 שנים של כהונת הדירקטורים, ולכן אנחנו נכנסנו לתהליך שצריך להגיד תודה למי שכיהן בשנים האחרונות ולאשר דירקטורים חדשים. אני פניתי לציבור, אני מניח שראיתם את המודעות שהתפרסמו בעל הגוש. אנחנו קיבלנו עוד הערה שאחוז הייצוג של אנשים אצלנו לא מספק, ולכן כתוב במודעה שפורסמה שיש עדיפות לדירקטוריות. אני יכול להגיד לכם שההיענות יפה מאוד. עד היום קיבלנו 45 פניות, ואני אומר לכם שכולן טובות, מתוכן 26 נשים, וזה, אני חושב שמעולם לא היה לנו. בפעם הקודמת שעשינו את זה לפני 7 שנים, יחס הגברים נשים היה הרבה גברים מעט נשים, עכשיו זה יותר מחצי שהגישו נשים, ולפי איכות אני קורא כמובן את כולן, האיכות היא מדהימה. אנחנו נמצאים בשלב שבו משוחחים ושואלים כל, בעיקר עם אנשים כמובן, כמו שאמרתי יש עדיפות, שואלים כל אחת מה מעניין אותה, איפה היא רוצה יותר לתרום, ואנחנו נצטרך להגיע להמלצה שתבוא למליאה, שיש לנו כ7 מקומות שאנחנו צריכים להאיש בשלושת החברות שלנו. אז זה יבוא למליאה באחת המליאות הקרובות, ככל שנספיק לעשות זה יותר מוקדם, נרצה לעשות זה יותר מהר. אם אתם זוכרים, פעם קודמת אמרתי שאם אתם מכירים אז תפנו אלינו, אז תודה לכל מי שיפנה, כי אני יודע שיש כאלה שפנו ועשו, באמת הפניות איכותיות, איכותיות ביותר. נושא אחרון בדיווחים זה בנושא חינוך. אנחנו לפני פתיחת שנת לימודים, סוף החודש או תחילת החודש הבא לפתיחת שנת לימודים, וביקשתי מנועה שתבוא ותתן סקירה קצרה על
מאוד חביב.
לדעת על איזה כפתור
יחץ. לא, זה סגור.
אז ביקשתי מנועה שתיתן סקירה קצרה על איפה אנחנו עומדים בהכנות לפתיחת שנת הלימודים. כמו שאתם יודעים, אתם כבר הרבה שנים כאן, זה אחד המאמצים היותר גדולים שאנחנו עושים במהלך השנה. כל החופש בעבודה של הכנות והתארגנות, גם לפני החופש זה מתחיל, אבל כמובן זה מתעצם לקראת ספטמבר, מתוך מטרה לפתוח את שנת הלימודים הכי טוב שאפשר.
טוב, אז קודם כל המאמץ הוא באמת גדול, והוא לא רק של אגף חינוך, יש פה גם את אגף כספים שעושה הרבה עבודות הכנה, גם את אגף הנדסה וגם את משאבי אנוש. אם שכחתי מישהו, אז באמת הרבה עבודה. זה ממש בשורות, מאיפה שתרצה אני ארחיב. קמפוס משגב זה אחד האתגרים הגדולים, כמו שאתם יודעים. אנחנו במרץ חילקנו את שתי השכבות, את השכבה החדשה של תשע"ז, גמרנו עם בקשות העברה, הם עוד לא הסתיימו לגמרי, אנחנו עדיין מטפלים בבקשה, לא כל הילדים משובצים, יש עוד כאלה שעוד מבקשים לעבור ואנחנו עוד לא נתנו את כל התשובות. קציר משגב יהיה שנה הבאה עם 10 כיתות, ז' וח', עומר עולה לכיתה י' א' עם 120 ילדים בסך הכל, אנחנו פותחים שם מגמת עיצוב שזה חדש וזה כבר כמעט הכל מוכן. אנחנו פותחים כיתה תקשורת בבית ספר עומר משגב, כיתה לילדים עם לקויות תקשורת על הספקטרום האוטיסטי. לא, אז היה צריך להיות כיתה תקשורת, לא מגמה. אנחנו מקווים שתהיה מגמה תקשורת גם בקמפוס, כרגע מדובר על כיתה תקשורת, כיתה לילדים עם לקויות תקשורת בכיתות ז'. יש לנו כרגע 5 ילדים של משגב, תושבי משגב. אמרתי ספקטרום אוטיסטי. אנחנו מדברים על כיתת תקשורת בתפקוד גבוה, כמו שאמרנו ספקטרום, אז יש תפקוד נמוך ויש תפקוד גבוה ויש את כל מה שבאמצע. אנחנו מדברים על כיתה בתפקוד מאוד מאוד גבוה. אני צופה הרבה הישגים עם הכיתה הזאת. אנחנו כרגע בעדיפת הרבה רשויות שרוצות לשלוח לפה ילדים לכיתה הזאת. לא אכפת לנו לקלוט, רק שזה יהיה עם אותו אפיון, אחרת זה מאוד מסובך. יש פה, זה מאמץ מאוד גדול. כבר 5 ילדים שילמדו פה בקמפוס במסגרת של בית ספר לחינוך מיוחד, מה שזה אומר ימי שישי, יום לימודים ארוך, הזנה וכו' וכו'.
מה התקן של
5 מינימום, 8 מקסימום.
זאת אומרת, גם מהלחצים, את לא עולה מעבר
לשמונה. נכון. כרגע אם אנחנו עם איזה חמישה מועמדים, בנוסף לחמישה קיימים. התאמת המבנים זה סעיף, זה נראה כאילו סעיף הכי קצר, המון המון עבודה והמון משאבים. מה שהיה פעם מבנה גלית שהמרכז הקהילתי פעל בו יהיה של בית ספר קציר בשנה הבאה. אנחנו גם נערכים כרגע לעשות משהו שהוא מין לוח גאנט שהוא לא רק לשנה אחת, אלא לראות קצת קדימה, שבית ספר קציר יקבל מבנים שהם לא מבנים יבילים בתשע"ח. זה כבר סוכם, יש לזה כבר תוכנית. אנחנו עושים את זה יחד עם ועד ההורים של קציר, אסיף ועומר. להגיד רק בשתי שורות עוד פעם קצרות, שזה שני אתגרים הגדולים במה שקשור לקמפוס. מעבר למבנים יש את העברת כוח האדם, שזה, אם ישאלו אותי מה הכי קשה בהצמחת בית ספר חדש או בפיצול או בזה, זה הסיפור. זה לקחת כוח אדם בבית ספר אחד, להעביר אותו לשני, כי זה לא שאנחנו מביאים מורים חדשים, כן? אנחנו פחות או יותר עם אותו מספר ילדים. ותקציבית יש פה גם אתגר לא קטן. לבון, אנחנו כבר בתחילת תכנון, יש לנו שני אדריכלים שעובדים מאוד יפה, היינו איתם בפגישה ראשונה ככה שהם הציגו חלופות ראשוניות, היינו איתם בירושלים, קיבלנו אישור לזה שאנחנו, קיבלנו שיעורי בית, מה הם רוצים שנראה להם בשביל לקבל בין 20-30% מטראז' יותר גדול בשביל להתאים את בית ספר ל-121, שזה בשורה מאוד גדולה, זה משאב מאוד מאוד גדול, ואנחנו מקווה שנעמוד בו. תכף זה יהיה במה שעוד לא נסגר, תכף זה יגיע. אנחנו עם עוד כיתת חינוך מיוחד לקויות למידה נוספת בגילון, שנה שעברה לקויות למידה. שנה שעברה פתחנו, יש לנו שלוש ביסודי, יש לנו שלוש כיתות ביסודי נסגר. הייתה לנו כיתה אחת בגילון שפתחנו בתשע"ו, אנחנו פותחים עוד כיתה בתשע"ז. מנהל חדש במורשת נבחר לפני שבוע, הרב גלעד מסינג מטבריה, החליף את הרב גרוסמן. הוא השבוע בסדרת פגישות, הוא פגוש את חבר חמישי. החממה הפדגוגית מתפתחת, היא קודם כל שופצה, ומי שלא היה שם מוזמן, היא מאוד מזמינה ליוזמות חינוכיות, ואנחנו גם מתקדמים פעילות הערכה בכל המערכת. מה שעוד לא, מה שעדיין בטיפול, יש לנו המון זמן לפתיחת שנה, גן עודד, זה גן שאנחנו כל שנה מחפשים לו את התקן בכל מיני צורות יצירתיות. השנה אנחנו לא מצאנו פתרון עם משרד החינוך, זה סוגיה מאוד מטרידה. יש לנו 25 ילדים רשומים לגן הזה וכרגע אין לו תקן. המשמעות היא או שהם יתפזרו ליישובים שלהם, או שההורים יחזיקו את הגן, או שיהיו עוד, או שימצאו עוד 6 ילדים, ואז נוכל לקבל את התקן לגן.
תזכיר לנו מה זה גן עודד.
גן עודד זה הגן האנתרופוסופי שהוא בעצם מורכב מילדי כל משגב. יש לנו 5 גנים אנתרופוסופיים במשגב, יש לנו 3 ביודפת, 1 בהררית, וזה הגן החמישי.
ואיפה הוא?
הוא נמצא בסמוך לבית ספר עודד, בתוך היישוב יודפת. עכשיו, בגלל שהוא לא נמצא בתוך יישוב...
יודפת, זה
הבעיה. רגע, לא, אז אני מסביר. 3 שייכים ליישוב יודפת. בעבר, אם אתם זוכרים, הגן הזה ישב ברקפת. זוכרים, מי שזוכר, הגן הזה ישב ברקפת, עד שרקפת באו ואמרו שהם רוצים את המבנה. בעבר גם לא היה טרכטנברג, זאת אומרת, כל הורי שילם 700 שקל לגן, וזה לא משנה מה מספר הילדים היה בגן, במכמנים או במנוף או בקורנית, בסך הכל היה למערכת X כסף, והצליחו להחזיק גנים, או שהם עם תקן, או שהם בלי תקן, או שהם כמו עודד, בעצם לא מקבלים תקן בגלל היישוב שהם נמצאים בו. ברגע שטרכטנברג נכנס ולא משלמים, ההורים לא משלמים שקל לחינוך חובה, נוצר מצב שבו בעצם הגן צריך להחזיק את עצמו. יישוב שיש בו 11 ילדים מקבל תקן גן, יישוב שאין בו 11 ילדים לא מקבל תקן גן. יש, מה? זאת בעיה גדולה מבחינתנו.
בכל מיני...
לא, אני אומרת שלפני טרכטנברג גם המשחק הכספי היה בתוך המועצה וגן היה סבסוד. 11 תמיד, כן, אבל בסדר, אז בעודד זה לא משנה כמה היו, כי בעצם שמשרד החינוך סופר את הילדים ביודפת, הוא סופר אותם כרגע, הגן הזה הוא צריך להיות באיזשהו מקום, הוא לא באוויר, אנחנו לא מצליחים לקבל אליו תקן על אזורי, שאז זה לא משנה איפה הוא נמצא. הוא נמצא בתוך יישוב, ואז משרד החינוך סופר את כלל הילדים של 4 הגנים ביודפת, וארבעת הגנים האלה נותנים 3 תקנים. אוקיי? בשביל להגיע ל4 חסרים לנו כרגע 6 או 7 ילדים. אז זאת הבעיה. נכון.
למה לא מחתים
את זה? מתי הולכים לחתוך את ההחלטה?
אני לא שומעת.
אתה יום השמיני
באוזן,
מתי תהיה החלטה?
תראה, אנחנו ישבנו, אני הייתי בירושלים שבוע שעבר עוד פעם אצל מי שאחראי על זה, הוא אמר לי לעשות מאמץ, אני אמרתי לא לעשות מאמץ, אנחנו אמרנו ליודפת, לגן עודד, לא ליודפת, לגן עודד לעשות מאמץ. ההורים צריכים, ההורים יודעים כרגע איפה הדברים עומדים, והם החליטו, אם הם מפזרים, אם הם משלמים, כרגע זה אצלם ואצלנו.
הם לא יכולים לעבור לגנים האחרים של יודפת?
צריך להרחיב. תראו, שאלה מצוינת. מבחינה תיאורטית הם יכולים. מבחינה, יודפת לא, נציג יודפת לא נמצא פה, מבחינת, זה כמו ש... מאיזה יישוב אתה? מורן. זה כמו שמורן יגידו, אנחנו יגידו, איזשהו יישוב יגיד, אנחנו רוצים לבוא לעשות פה איזשהו גן, ויגידו, טוב, בואו תצרפו את הילדים שלנו לגן של מורן. הם אומרים, יש לנו את האופי שלנו, יש לנו את המספרים שלנו, אנחנו, זה לא גן על זה. זה שאנחנו הסכמנו שגן יודפת, גן עודד יישב ביודפת, לא אומר שאנחנו מוכנים שעכשיו כל הילדים ייכנסו לתוך הגן, זה פוגע לנו ברווחת הילדים, כמו שגן של 23-4 בכל יישוב פה לא ישמח לקבל עוד 10 ילדים ולצופף את הגן.
בסדר, אלטרנטיבה שהגן הזה לא יקיים.
אני לא אומרת רגע מה עמדתי, אני שואלת, אני
שואלת
את
השאלה. אני שואלת כי אנחנו צריכים, אם מחליטים לפוזר את הגן, צריך לקלוט ילדים חזרה
למשנה. נכון. אני יודעת.
עד מתי אנחנו...
תראי, אנחנו ניסינו את כל התרגילים. ניסינו לראות אם אנחנו מפזרים את כולם, האם זה נפותח איזשהו תקן באיזשהו יישוב, ואז נבוא ונגיד משרד החינוך, תראו, זה במקום שתתנו לנו את הגן השני וזה. לא עבד השנה. השנה שעברה זה הצליח בהרכחה, פתחנו את התקן עם הררית. השנה זה לא עובד, זה עניין של מספרים. כן, פעם זה מצליח, פעם זה לא. השנה זה לא עובד. אנחנו, המחוז, אמר עד פה, אנחנו לא, לא, המחוז לא מצליח להרים את זה. אנחנו כרגע מול ירושלים. הוא תומך מאוד. לא, המחוז מאוד תומך. המחוז ניסה לעשות מה שהוא יכול. זה לא בסמכות של המחוז לקבל את ההחלטה הזאת. זה באמחי, זה אגף מוסדות חינוך בירושלים. גם שם מאוד מבינים את הבעיה. אבל שהייתי שם, הוא ראה לי עוד 20 דוגמאות של דברים שקוראים להם לא אנתרופוסופי, וגם הם רוצים להיות גן על אזורי. אז אני לא מקבל, זאת אומרת, עוד פעם, אין לי תשובות אליהם. אנחנו צריכים תוך כמה ימים לקבל את התשובה מההורים של יודפת, של עודד, סליחה.
ללא הגן הזה, כמה גנים
נפתחים
ליודפת?
שלושה.
שלושה,
יש שלושה גנים ששייכים. יש גם חלק מיודעי יודפת, דרך אגב, שרשומים לגן עודד. הם יחזרו, להם אין בעיה גם לחזור. כן. כל רעיון יצירתי יתקבל בשמחה. כל רעיון יצירתי שעוד לא חשבנו עליו יתקבל.
אם הוא מגיע.
כן.
אם ילד עם מצפה עדיף שרוצה, שההורים שלו רוצים שהוא יהיה בגן עודד.
כן.
מי משלם את ההסעה?
ההורים.
מההתחלה ועד הסוף?
נכון.
זה היה הרעיון היצירתי.
לא, אנחנו ישבנו אותם, הם יודעים בדיוק כמה שקלים כל הורה יצטרך להוסיף אם הם יחזיקו את הגן בעצמם. כל האפשרויות והחלופות מפורטות על השולחן. הם מאוד לא רוצים לפזר את הגן, גם אני מאוד לא רוצה לפזר את הגן. קחו בחשבון שהגן הזה מזין את בית ספר עודד, שאנחנו פתחנו שם שתי כיתות, זאת אומרת, האינטרס שלנו, אני חושבת שזה חשוב מאוד שיהיה גן על אזורי. אנחנו לא מצליחים רק לשכנע בצדקת הדרך שלנו.
אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שבסופו של דבר, אם זה לא מצליח, הם מפזרים את הגן, יישובים שהיום חלק מהילדים הולכים לשם, זה משפיע...
אם את שואלת אותי מה הערכה שלי, הגן לא יפוזר. אני לא חותמת על זה, אבל בישיבה האחרונה שישבתי עם ההורים, זה בכלל, שאלינו את זה, הם אמרו לנו לא לדבר על זה, בכל זאת דיברנו על זה. אני לא רואה מצב שהגן יפוזר. יכול להיות שיהיו הורים שיגידו זה יותר מדי יקר לנו, והם יהיו בבודדים שיחזרו. אבל כקבוצה אני לא רואה שהם מוותרים על הגן. אבל עוד פעם, אולי אני גם יכולה להיות טועה, יכולה לטעות. יש דרך לעשות את זה שיחוקי. גם היום הם משלמים, גם היום הם משלמים 1,000 שקל יותר מכל גן אחר בשביל הגן, כי יש שם יותר כוח אדם. עוד אופציה שאמרנו להם, תורידו כוח אדם. בסדר, גנים הם ממלכתיים רגילים. הם יכולים, הצענו להם, אמרתי להם, תורידו איש צוות אחד. יש גנים משני אנשי צוות, הילדים חיים בסדר. יש להם את כל האופציה, בסדר?
כמה יישובים יש בני
אחד? אני לא שומעת.
כמה יישובים יש בני אחד?
זה, בואו נעבור לסעיף הבא. גן מעלה צביעה כרגע עם 10 ילדים. אנחנו הגשנו בקשה לפתיחת גן חריג. אני מקווה מאוד שיאושר. זה לא...
יישובים שני ילדים?
לא, לא, לא. היה לנו איזה שנה אחת או שתיים בחרשים, אבל זה היה... וגם אישרו לנו בגלל המרחק, כי האלטרנטיבה של משרד החינוך, אם הוא לא מאשר, זה להסיע את הילדים. אף אחד לא רוצה להסיע ילדים בני 3.
אתה רוצה שנייה להעביר לעודד לאותו יישוב, אז לקלוט 3 ילדים?
לא, אבל כל הילדים של עודד... בסדר, זה...
עכשיו מביני במה אתה עובד.
זה עבור לחרשים, זה לא יצא מודל,
מתי? נמשיך? אם יש לכם רעיונות על עודד, תשלחו במייל. יד ומכמנים, יד ומכמנים כרגע עומדים על 35 ילדים, זה אומר שהם נפתחים כגן אחד ולא כשני גנים, זה גם לא משמח מאוד. ושני היישובים אומרים לנו שהילדים בדרך. מה?
35 ילדים בגן.
אז אני תכף אגיד משהו על התגבור, בסדר? כן.
ילדים על האוטובוסים.
נכון, אמרו לי שהוא בעלייה. מה? לא, אני ניסיתי, תאמיני לי, עשינו את כל המשחקים, לא פותר את הבעיה.
נועה?
כן.
יש איזו אמירה של משרד החינוך שהם מתוכלים למשוך אליו את כל הפעוטונים?
לא, למשרד הרווחה לצערי. קבלה החלטה, זה עובר למשרד הרווחה. קבלה החלטה.
משרד הרווחה?
כן. אבל חבר'ה, בואו נזמקד בשנת הלימודים.
היה מכתב לראש השנה.
שלחתי לכם. השאלה, מה המשמעות של
השאלה?
מה? גם את הפוטונים וגם את המשיך? טוב, אז זה לגבי הגנים. אני איתך מפרט אם תרצי לגבי התגבורים, בסדר? זה לא. המוזיטף. במסגרת הערכות הקמפוס, אנחנו פינינו את המוזיטף לטובת הקמפוס, והמוזיטף כרגע עוד לא הוכרע סופית. אנחנו מתלבטים בין שני מקומות, בין שני גנים שיש לנו כרגע שעומדים בלי ילדים, אחד בצורית ואחד בסלמה. אני מקווה שעד תחילת שבוע הבא אנחנו נכריע איכן יהיה המוזיטף.
את מדברת על המוזיטף של חגי מאיר?
כן. הבניין, המבנה שאליו... היא גם נודדת, וגם יש מספר קונצרטים בשנה שהילדים מגיעים לשם. מין מבנה שהוא מבנה מוזטף, בין צורית לסלמי אנחנו נכריע. בחירת מנהל הקמל היסודי לבון, אנחנו ממש בסוף עם שלושה מועמדים אחרונים. אני גם מקווה שתוך שבוע יש כל מיני ממליצים נמצאים בחול, אז אני מחכה. מעדיפה לחכות עוד שבוע ולעשות את הבחירה שאני חושבת שהיא תהיה יותר טובה. אני מקווה שסוף שבוע זה ייגמר. למה אנחנו עושים את זה? קיבלת את התשובה של המנכ"לית החכמה? כמו שאמרתי לכם, נבחרנו להיות בית ספר מדגים, אבל בלי מנהל. זאת אומרת, המנהל מקבלים מינוי או הולכים למכרז למנהל רק כשיש לבית ספר סמל מוסד, ופחות או יותר זה קורה במקרה הטוב שלושה חודשים לפני פתיחת הדלת. עכשיו, לא סביר לבנות בית ספר בעינינו בלי מנהל, ובטח לא אחד שצריך לתכנן לו פדגוגיה שעוד לא קיימת ומבנה פיזי שעוד לא נראה כמוהו. גם בירושלים, בשיחה בשבוע שעבר, הם מאוד הסכימו והסכימו, אמרתי שאנחנו ביקשנו, שלחנו מכתב למנכ"לית בעניין הזה, וגם שהם יבקשו, אנחנו קיבלנו תשובה לקונית השבוע. אנחנו שמחים שאתם פותחים בית ספר עם המאה 21, אנחנו לא ממנים מנהל, לפני ככה וככה. אז מאחר וככה, אנחנו שריינו כסף בתקציב כבר, חשבנו שאנחנו נתקדם יותר מהר, אנחנו קצת הייתה דחייה עם האדריכלים, אבל יש לנו כסף בחינוך משוריין, להעסקת מנהל ביום בשבוע בשלב ראשון, וככל שיתקדם אנחנו נעסיק אותו יותר. כל מה שהמנהל צריך לעשות כרגע, המנהל כרגע צריך לעבוד עם האדריכלים ועם צוות ההורים.
לא לנהל ממש בצוות.
לא, זה להקים. להקים. בסדר? אז זה הבשור. העברת תלמידי דמיידה לקאוקב, אנחנו קיבלנו החלטה שזה יותר נכון שתלמידי דמיידה ילמדו בקאוקב ולא במנדה, גם מבחינת הישגים, גם מבחינת אווירה, גם מבחינת קשר של המועצות. אני מקווה ששנת הלימודים הקרובה תיפתח עם מספר של ילדים בכיתה א' ומספר ילדים בכיתה ז' שילמדו בקרקב. אנחנו עושים את זה הדרגתיים כאלה שמתחילים מערכת חדשה, ועם השנים זה ילך ויגדל.
ההורים
ביישוב, איזה יישוב? בקרקב או אצלנו?
לא, בקרקב. עזבית אותנו, אנחנו ביניהם את זה אומר.
מנדה לא מתנגדים שאנחנו נצא, לא סמכו מאוד, אבל הם מקבלים את הבחירה. קאוקב לא פשוט, אנחנו, כמו שדיברנו קודם, חלק, זה תמיד משחק של מספרים, חלק מהשנים אנחנו כנראה נדלל את הכיתות בזכות המספרים ונעבור את התקן, וחלק מהשנים אנחנו, זה יגרום ליותר ילדים בתוך הכיתות, אז...
יש מדליה.
ההורים שלנו?
ההורים של דמיידה.
ההורים של דמיידה. כרגע אנחנו מתוך בערך חצי מהילדים שעולים לא' הביאו נכונות לעבור, וחצי מהילדים שעולים לז' הביאו נכונות. אנחנו נלך על זה.
מעבירים
על
מי
שלך?
מי שרוצה או כולם?
אנחנו כרגע מעבירים את מי שרוצה.
אז כאלה שעוברים לאיבלין?
לאיבלין, מי שעולה, מאיפה? מדמיידה?
כן.
אני לא מכירה ילדים שלומדים באיבלין נדמה די. לא.
אבל עוד מעט מצפה אביב ילמדו בתמרה.
טוב, רכז חינוך לחברה הבדואית, אנחנו עדיין מחפשים, התקדמנו עם המפקח, מענה לכיתות א' ג' ופעילות ימי שישי, מדי פעם אנחנו נשאלים על זה, זה משהו מתמשך, זה לא דווקא שנת הלימודים הקרובה, אבל אני מקווה שנתקדם, וגם עבודה עם מחלקת הנוער שתהיה יותר מסונכרנת עם הקמפוס. זהו, רוצה לגבי הרבים? אני אענה לך. אז זה, כתבתי, הסיפור הזה זה משהו שאנחנו צריך לחשוב עליו, יש לנו איזשהו כל מיני מחשבות. לגבי גנים ותגבורים, תראו, יש את הכללים של משרד החינוך שאומרים ככה, הבאתי את הדף שאני לא אתבלבל, גננת נוספת, אפשר לבקש בקשה, בין 30 ל-32 ילדים מקבלים חצי משרה, בין 33 ל-35 מקבלים משרה מלאה, אבל הם לא מקבלים, אנחנו יכולים להגיש בקשה לגננת, לחצי גננת או לגננת שנייה, והם לפי מה שעומד לרשותם, התקציב שעומד לרשותם ומספר הבקשות, מחלקים או לא מחלקים את המשאב. תכף אני אגיד את הכל. זה לגבי הגן, זה גם רב גילאי, רק ברב גילאי. רגע, אני אגיד, רגע, לאט לאט. זה לגבי גננת, גן בוגר וגן צעיר לא נותנים, משרד החינוך לא נותן סיוע. לגבי המועצה, לגבי המשרד החינוך עדיין, סייעת שנייה, סייעת שנייה, מה שהייתה הרפורמה של בנט בשנה שעברה, ניתנת רק מעל 30 ילדים, רק בגן צעיר, בסדר? לא רב גילאי ולא בוגר ולא ככה, ואל תשאלו למה, זה לא תמיד הגיוני, אבל זה החוק, ורק לחמישה ימים בשבוע. מה שאנחנו עושים כמועצה, אנחנו מתגברים את הגנים בארבעה חודשים הראשונים, בעיקר את הרב גילאים, בעיקר את הגנים הצעירים של הגילאי 3, עוד פעם, אנחנו משתדלים עד דצמבר, כמספר הגנים שיש לנו והתקציב שעומד לרשותנו בסעיף הזה. יש לנו הרבה גנים. בהרבה מקומות זה מסתדר. זה מסתדר. יש את התקופת הסתגלות והחיתולים וכל הסיפור הזה, בדרך כלל זה מסתדר. ואחר כך מה שקורה, חלק מהיישובים שרואים שהם לא יכולים להסתדר, ממשיכים לבד. ואם אנחנו יכולים, אנחנו ממשיכים. מאוד מאוד, אני יכולה להגיד לכם, יש פה רשימה של הרבה מאוד גנים שכרגע אנחנו מחכים או לתשובות משרד החינוך, או להחלטה שלנו, אבל הם לא מעטים. יש לנו הרבה גנים שהם צפופים יחסית. בין 28 ל-35 ילדים יש לנו לא מעט גנים. זהו, יש גידול של כ-500 ילדים בין תשע"ו לתשע"ז. זה המון. והיום קיבלתי את הנתון, אנחנו עם, רגע, קצת מתח, 8,590 ילדים, לא כולל את הפעוטונים. והיינו 8,012, זה גידול באמת עצום. המזכירה של הרישום מרגישה את זה כל יום.
מה עם המבנים פה, איפה זה עומד?
אנחנו כרגע בתכנון של תל חי, לא תל חי, אנחנו כרגע בתכנון מפורט של אחד הבניינים שיש של...
אנחנו הכנו תוכנית של בינוי, התחלנו את הפרוגרמה של משרד החינוך שמכילות את כל ה-6,000 מטר המרובע הנוספים שיש לנו. הכנו את זה לרמה של תוכנית בינוי, הצגנו את זה למשרד החינוך, הם אישרו את התוכנית באופן עקרוני. הם רוצים למעשה עכשיו לקבל רומושקה אחת שכוללת את כל המבנים בקמפוס, כולל המבנים הקיימים, כולל המבנים המוצעים. אותה אנחנו נגזור לשלבים, וכמובן, לפי שבקשות פרטניות לשלבי ביצוע, שכאן מדובר כרגע על שלושה שלבי ביצוע. כשהשלב הראשון זה מבנה שהוא פחות או יותר תואם תל חי, שיושב מתחת לתל חי, לכיוון...
יש לך תשאול לטבע להחוות לטבע שם?
כן.
מה... לטבע לא מושר, אתה לא נמצא, אבל לטבע זה לא יעקב אותה.
ולא זמנים לתחילת ביצוע?
לא זמנים לתחילת ביצוע. אנחנו קבענו קודם כל עם המשרד שאנחנו בנובמבר נגישו את התוכנית הגרמושקה כמו שהוא ביטש לקבל אותה. אז אנחנו צריכים להיכנס איתו למסע ומתן ולראות למעשה הוא צילק לנו את זה בשלושה שלבים, שהשלב הראשון והשלב השני הם, אם אני זוכר נכון, 1,800 מטר מרובע כל אחד, והשלב השלישי דווקא הוא הגדול של כמעט 3,000 מטר מרובע, זה לא מתאים לנו. אנחנו רוצים בדיוק את השלב הראשון, שזה יהיה לא רק מה שנקרא תואם תל חי, אלא גם המבנה מנהלה שלו, ואולי גם עוד אחד ממבנה המדעים או
החשבות
שלו. אין לנו למעשה אפשרות להקים פה מבנה חדש, יש לנו אפשרות אחת להקים מבנה חדש בלי לפרק קרוונים או מבנים קיימים. אז אנחנו מתמקדים קודם כל במקום היחידי שניתן לבנות בו בלי לפרק. השלב הבא יהיה על חשבון מתחם גליל, לפרק משם את הקרוונים ולבנות שם.
כמה זמן נכנס בלי השלב א'?
שלב א', זה צריך לקחת משהו כמו שנה.
זאת אומרת, בשנת הלימודים ה...
לא, 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 לא.
קו שיניים ח'.
עוד שנתיים היום.
זה תלוי בכל
הלעדים. יש...
בעד החיפה. בעד החיפה.
יש...
עד הבא.
במשרד החינוך, הזמן הכי לא מוגדר זה בין אישור התוכנית לתקצוב שלה. ואת מה שתומר אמר זה מהרגע שהוא מתחיל לעבוד. אבל במשרד החינוך יש זמן בלתי מוגדר, זה מתי מתקצבים את הבינוי.
ובלי זה אין התחלה.
יש, זה חלק מהדברים שנגיע אליהם, נדבר עליהם. יש. טוב. מאחר שזה, אתם יודעים, הנושא הכי מרכזי אצלנו, בטח בתקופה הזאת של השנה, ביקשתי מנוע שתרחיב על ההערכות לשנה הקרובה. וכמו שאתם רואים, זה המון השקעה, זה המון השקעה שאנחנו הולכים לעשות ב5-6 שנים הקרובות בבתי הספר, בין אם זה בלבון למעלה או בקמפוס פה. אני אוסיף שבקמנה אנחנו מסיימים עכשיו לבנות 3 כיתות נוספות. בסלאמה אנחנו מסיימים, כמה זה שם?
5,000 מטר מרובע.
בסלאמה בונים שם מבנה נוסף של 1,200 מטר מרובע שצריך גם כן להצטיין בחודשים הקרובים, ואחר כך בסלאמה מתוכנן בהמשך שלו עוד מבנה כיתות. כשאני אומר מתקצוב של משרד החינוך, תמיד תיקחו בחשבון שיש תוספות שלנו, כי אף פעם התקציב של משרד החינוך לא מספיק לבנייה, ואנחנו תמיד מוסיפים, וזה בשמחה ובכיף, כי זה הנושא המרכזי שלנו. אז בשנים הקרובות, כמו שאמרתי, בקלות ב-4, 5, 6 שנים הקרובות, יש לנו הרבה הרבה מה לעשות בחינוך, לבנות ולפתח ולקדם ולהקים פדגוגיה, וכמו שאתם רואים, משקיעים בכיף. תודה לנועה ולכל מי שעוסק בזה, זה ההנדסה וביטחון ו...
יש כולם
תקציבים, כספים,
והמשאבי אנוש עושה עמוד. איפה באמת?
טוב.
מה היא דבר משהו?
אנחנו... אז תודה נועה, את חוזרת... מה? לא, לא, אני אפי עושה את זה.
אתה חוזר?
כן, זה היא בערך בשביל. נושא תקציבים...
אמרנו שבדור.
תקציב ועד מקומי. קיבלנו בקשה מתלך לעדכון תקציב ועד מקומי. לימור, נדרש אישור מליאה כמובן. רואים כאן את הטופס של משרד הפנים.
זה עניין טכני. ועד פלך, התקציב שלו השנתי עמד על 113,000 שקל. הם הגישו בקשה לעשות תכנון של מבנה ציבור, מבנה רב תכליתי, דרך התקציב של הוועד, עם השתתפות מועצה, תוספת של 225,000 שקל. זה עניין טכני, מחייב אישור מליאה. מאחר והתקציב שלהם עולה מ-113,000 שקל עכשיו ועוד 225,000 שקל, זה מחייב אישור מליאה.
מאיפה הכסף?
שני שליש מהסכום זה בא מתקציב המועצה, ושליש מהסכום הקיבוץ משלם. בדרך כלל המועצה מבצעת את זה.
זה הרבה בתקציב שלה.
כן, כן, יש אישור. כן. איך אתה אומר
עליך? לא תומר.
לא, זה מתקציבי הפיתוח.
דבר.
כן. דבר
זה אושר? כאילו התקציב של
המועצה? כן, כן, יש להם אישור.
זה מפרויקט המיון.
אז אם זה אושר.
זה מפרויקט, כן.
יש פה
מיון, יש להם כספים, בפרויקט המיליון זה מיועד לתכנון של המיון.
תודה.
בסדר?
טוב, אז אני מניח שכולם מסכימים שאנחנו מאשרים את השינוי של התקציב של פלך. חוץ, הם מתנגדים.
מה איפה?
דברי.
זה פתוח למטה? למטה? למטה, באקסלים? השמאלי, תברים למילים. סבבה? צריכה לעלות קצת למעלה.
טוב, זה הטברים. כולם קיבלו את זה, יש בעיקר פה שינויים טכניים. זהו, אלון אמר לשאול אם יש שאלות. אני מייצגת את זה.
מה זה המועצה תכנון אסטרטגי? מה הפירוש
הזה?
תכנון אסטרטגי, 1112, שורה מספר 4.
זה פרויקטים...
זה במימון של... זה תוספת תקציב שהמפעה מוסיף לטבר.
זה פרויקטים...
40 אלף שקל.
זה פרויקטים שמתבצעים גם בלשכה, כמובן, בכל המועצה. יש בתוכם גם את הערכה ליישוב לדורות תהיה בעתיד, יש את האימון, יש שם פרויקט נוסף של שיתוף פעולה בין מחלקת הרווחה למחלקת החינוך, לאגף החינוך, לשני אגפים, וגם לזה קיבלנו השתתפות של המפעם, לכן זה הוגדל מהסכום שהיה, את ההגדלה שקיבלנו מהמפעם, הכניסו אותה לסף, לאומדן התקציבי בעלות.
עוד 40 אלף שקל.
כן, זו תוספת של 40 אלף שקל.
אז הכנסנו אותה והתקענו את זה.
זה כסף לשם לדורות.
לא, לא, זה משהו אחר, זה פרויקט אחר. אני שמחה, אבל שאתה עוקב אחרי זה, זה ממש כיף לי לשמוע את זה.
לימור, הקטע של החטיבה נמשלה פה בעלות.
של החטיבה, כן.
איזה משטרה.
לא. לא, חטיבה זה לא פה.
בעדכון 2 זה מופיע כן.
בעדכון של התקציב אנחנו נשאר.
זה כבר בטוח.
מה זה הטרוגיון?
אנחנו קיבלנו 148 אלף שקל מחברת ביטוח, אז זה רק... עניין טכני של החלפנו את המקור, קיבלנו כסף אז הקטנו את ההשתתפות של מלווה המועצה.
דיווח כנראה עדיין בעבודה, זה יהיה בעדכון 2.
הסיבוק מי שיהיה פה הולך איפה
הכסף
הזה
נמצא?
איפה
משקיעים אותו? אנחנו הוצאנו קול קורא ליישובים, מי שזוכר, ואמרנו שהגיע לנו כסף למשרד התחבורה, וביקשנו מיישובים שרוצים להיכנס לפרויקט הזה להגיד לנו.
זה יותר פחה.
זה טוב, אבל צריך להיות לנו, אבל יש יישובים שפנו.
יש כמה יישובים שכן,
שביקשו, אני אבדוק את זה. שפנו, ולפי זה, תכף תומר יחזור עוד מעט, אז תוכל לשאול אותו, אבל יישובים פנו, ולפי זה עושים.
לא, בסדר.
מה זה הקורס מזכירים ומנהלי קהילה?
זה תקציב של נגב גליל,
שאני
חושב
שזה
כזה, אז אנחנו
חייבים לעשות
את זה. מי נהנה מזה? מזכירים ומנהלי קהילה.
יש עוד שאלה?
אני רק שואלת
את אור. אפשר כבר לקרוא לאול אבנור,
כן?
באמת,
מחלויים.
אפשר לקרוא
לנועה,
גם לנועה, גם. טוב, נימור, זה החלק הראשון, שדעת יש לך לקרוא מולה. החלק שני יותר
מוכן.
טוב, אנחנו...
קראתי להם. כן, נודעתי ללמוד. נודעתי ללמוד.
שפרטיסט אדם שעשים.
הלבון. הלבון.
שי בוים.
הנושא הבא זה שאילתה שנשאלה כבר נועה תבוא. אני ביקשתי שמוליק ישראל ישלח שאילתה ו... מה?
לא,
היא לא תעלה.
מה,
זה שאלה
שלבון?
מי אמר שאתה לא?
קטן, לא רואים אותו.
כן,
תראה. ישבת לידו לא בשביל זה שהוא
יפשוט להתפלל. ולפי הכללים אנחנו צריכים...
זה הסיום
לפי הכללים אנחנו צריכים לענות על השאילתה, אז נועה ותומר יבואו ויענו עוד כמה דקות על השאילתה. אני רוצה את ההזדמנות למי ששאל, גם חיים שלך. אבל זה במליאה הבאה.
גם בגלל זה יעלה.
כן, גם בגלל העומס וגם הסדר יום וגם אנחנו צריכים. זה רשום, כל שאילתה כמובן תעלה כפי שהתקנות
צריכות.
אנחנו הולכים לפי הסדר, נכון? בדיוק. אז אתה יכול בינתיים.
חיים.
מה?
חיים.
תוכל בינתיים לשאול או אם אתה זוכר מה שאלת, כי הם יודעים אם יראו עם ה...
זוהר
לשאילתה כבר חברה בלייה.
השאילתה שלי למעשה יש פה שתי שאילתות, שאחת עוסקת בתהליך הבחירה של משרדי האדריכלות לטובת בניית בית הספר החדש בנבון, והשאילתה השנייה נוגעת למבחני המיצב, הפרמטרים שנבחנו במבחני המיצב והתוצאות ספציפית מה שנוגע לבית ספר גילון. על גילון, לחכות ל...
היי, אתה בא? יופי, תודה.
לחכה לנועה או...
דקה, אם
כן, כן, הם באים, הם... לא, הסעיף הבא ארוך, זה תקנון ברדיון, אז אנחנו נעבור לאישורים עד שהם יבואו. כמו שאתם יודעים, חיה החליפה את אתי, ואז אנחנו צריכים לאשר כמה דברים פורמליים כאן, שתחליף את אתי כדירקטורית בחברה, בחקל, כעובדת מועצה. זה גם עוזר לנו לייצוג הנשי בדירקטוריון של החקל. לאשר את חיה כמורשת חתימה במועצה, כמו אתי שהייתי איתה, ולאשר את חיה כממונה על חופש המידע במועצה, שזה חופש המידע.
כן.
אז ברשותכם אנחנו מאשרים את זה. טוב, בבקשה.
אנחנו בנושא השאילתה. אז נשאלו שתי שאלות, אחת לגבי המיצבים ואחת לגבי לבון.
שמוליק,
נתחיל בחלק היותר מסובך. אתם שניהם קלים לבון?
אנחנו בתחילת השנה בינואר פרסמנו קול קורא.
רגע, שנייה, לפני אתם כבר עולים על זה, אני רוצה רק לתת משהו רקע, להסביר למה השאילתה הזאת עולה. היה צוות שליווה את תהליך הבחירה של משרד האדריכלות שאמור לתחום בית הספר לבוא לזה. הצוות הזה, פה אחד, לפי מה שאני מבין, דיברתי עם האנשים האלה, והצוות הזה כלל שני אדריכלים, לא רק צוות, בהתנדבות כמובן, פה אחד בחר במשרד האדריכלות ליימר.
ממש לא, לא נכון.
זה מה
שנאמר. אז אולי כדאי שייתנו לך את התשובה לפני שאתה תשיבה.
אז אולי אפשר, אולי
לכל השאלה. לא, לא, לא.
לא, אם הוא אומר שנבחר פה אחד, הוא יכול להפסיק, כי זה לא נכון. אם הוא נבחר פה אחד, לא יתן לנו בעיה.
מלבד הנציגים של המועצה, מה שנאמר לי, וזה גם אני מציג את השאילתה, לא משהו שאני צריך. מלבד הנציגים של המועצה, שאר חברי הוועד הזה, הוועדה הזאת, בחרו לא ביעד אדריכלי. ולכן אני מציג פה שאילתה שנוגעת לתהליך הבחירה של משרד האדריכלות. למה בסופו של דבר היה צוות שהיה צריך להמליץ איזושהי המלצה? המליצו איזושהי המלצה, ולמעשה היא רוקנה מתוך בסופו של דבר. ולכן אני שואל את זה שאני שואל.
התהליך היה כזה שאנחנו הגדרנו את הפרמטרים איך אנחנו נבחר את המשרד האדריכלים שתכננו את זה. פרסמנו את הכל קורה, הוגשו לנו שבעה הצעות של הצעות של אדריכלים שונים. אנחנו קבענו שם כל מיני פרמטרים. למשל פרמטר של אם המשרד המציע הוא משרד מקומי שמשרדו ממוקם בתחום המועצה. פרמטרים שזה מה שנקרא שחור ולבן. יש גם כל מיני פרמטרים של התרשמות מתוכנית, של צוות המשרד, של ניסיון קודם. בצוות הזה הם שותפים ליאוניד מלקין, מהנדס המועצה, אתי בזמנו המנכ"לית, אילן מאיר, יושב ראש ועדת חינוך, נציגת התושבים על ההר, כמובן מאגף החינוך, נועה, מיקי ואני. וגלית.
היה גם נציג חיצוני
של... כן, וגם אדריכל, צודק, סליחה. עוד אדריכל נוסף שהוא גם מהנדס מועצה אזורית מגידו. התרשמנו, הזמנו את כל השבעה משרדים והציגו לנו את התוכניות. התרשמנו בעיקר משני משרדים ספציפיים, של משרד אחד היה מבחינת חלק מחברי הצוות עדיפות מאוד גדולה בהיבט של ניסיון קודם בתכנון בתי ספר, היכרות קודמת עם תכנון של בתי ספר, והתרשמות גם נוספת ממשרד אחר שהיה לו התרשמות הייתה מאוד מרופא בנושא של חדשנות, חשיבה יצירתית, חשיבה מקורית, ולא משרד שעשה כבר מה שנקרא הכרה בתי ספר, שיעשה לנו עוד אחד. התחבדנו רבות בסוגיה הזו, והזמנו את שני המשרדים האלה עוד פעם לסבב, ואני חושב שאפילו
שני
סבבים. מה?
הם עברו על הקריטריון של
מסגר,
זה לא קריטריון
טוב. שאנחנו פוסלים.
חלק
מהשיקולים, בדיוק.
אבל
זה נקוד. לא היה תנאי סף, שום סעיף לא היה תנאי סף.
אז אחד כן
היה. אחד כן היה יתרון בסעיף מסוים, ולשני היה יתרון בסעיף אחר. שמעת
את הזריחנים האחרונה, אבל הוא יעד.
בסופו של דבר הצוות באמת היה פחות או יותר מחולק, אבל זה הכל היה בנושאים מקצועיים והכל לטובת הפרויקט. בסופו של דבר, אחרי שקיימנו אותם כמה סבבים, על הרעיון שאולי ישתפו ביניהם פעולה ונרוויח את היתרונות של כל אחד משני המשרדים, ובסוף נקבל בית ספר שהוא נרוויח מכל היתרונות. לשמחתנו, שני האדריכלים הסכימו לשתף פעולה. ואני חושב שאנחנו נקבל את התוצאה הטובה ביותר.
מה המשמעות הכספית של כל הסיפור הזה? כי אני רוצה נקודת הנחה שאף אחד מהם לא עושה את זה פרו בונו.
נכון, אף אחד מהם לא עושה את זה בחינם, ומצד שני גם אף אחד מהם לא עושה עבודה כפולה. כלומר, יש לנו רק את השלב של התכנון הראשוני והשלב של התכנון המוקדם, שבאמת יש פה אולי תשומות קצת נוספות. והתוספת של האחוז של התכנון יחסית הוא זניח, אם אני זוכר נכון, זה חצי אחוז רק לשלב הזה של התכנון המוקדם. כמובן יש חוזה ויש חלוקת עבודה מסודרת, נושא של היתר בנייה, אישור מול משרד החינוך, לקח על עצמו אדריכל מסוים, נושא של תכנון מפורט יש אדריכל אחר, יש בנושא חלוקה, כמו שאנחנו חלילה משלמים כפול וגם לא דומה לזה.
אני רוצה לברך על השאילתה והמקום שאני חושבת שצריך לומר. אני מאוד, למרות שזה לקח הרבה זמן, אני חושבת שהבחירה בסופו של דבר והסבלנות והאורך רוח של כולנו להקשיב אחד לשני, ובסופו של דבר יש פה אחריות להקים משהו שהוא באמת צריך להיות שלנו להרבה שנים ומצוין. אז במקום לריב איזה מהמיה ומי יפסיד, קום פה אני רגע באיזה חינוך והנדסה, וככה דיבר על מה הדאיג אותי ומה הדאיג אותו, אז מצאנו פתרון שאני חושבת שהוא באמת...
לא, אני חושב שצריך לריב, בסוף כשיש מכרז...
לא, אני לא רוצה לריב, אני אומרת שהכרעת רוב היא לא תמיד התוצאה הנכונה.
מאחר שזאת אותה...
אני מפרגנת לעצמנו על התהליך.
אני אפרגן לכם. מאחר שאלתה, זאת התשובה.
הרבה שעות עבודה.
זאת התשובה. בתור אחד שהסתכל על התהליך מלמעלה, ניסיתי בכמה מקומות לראות אם אפשר להגיע לאפשרויות שונות חוץ ממה שהצוות עבד, והתגרתי אותם מכל מיני רעיונות שהם בחנו אותם ואחר כך פסלו אותם, אבל זו זכותם המלאה. ושהגענו לפתרון שהוא הפתרון היום, אני חושב שאפילו שזה לקח קצת יותר זמן ואפילו שזה עולה לנו יותר, המטרה שלנו היא לבנות מבנה ל-40-50 שנה הקרובות.
אני לא מתבטא אחרון, אני מנסה להבין איפה היתרון היחסי של כל אחד מהמשרדים. כשאני מסתכל על היתרון היחסי, אני לא מוצא לתוך העניין ליד.
יכול להיות שאתה לא מוצא, זה בסדר. אני לא אתווכח איתך כאן. יכול להיות שאתה לא מוצא. מה שהצוות חשב...
ואין להם יתרון יחסי מובנה או מובהק.
שמוליק, שאלת שאלה, גם אם התשובה שלנו לא מוצאת חן בעיניך, היא עדיין התשובה שלנו. אז אני לא בא לשכנע אותך שאתה טועה, אין לי שום כוונה לזה. אני אספר לך מה הצוות פה חשב. שמעת את זה ישירות מהם, ביקשתי שהם יבואו כדי שאני לא יהיה המתווך שיגיד לך מה הם אמרו. שמעת ישירות מהם. למשרד אחד הערכה שיש הרבה ניסיון בהקמת בתי ספר והעברה שלהם שהם יתקדמו ויגיעו לביצוע, ולשני יש הערכה שיש לו יותר יצירתיות ומחשבה ויותר חושב מחוץ לקופסה, ואנחנו מצאנו שהשילוב שלהם, זאת אומרת הצוות מצא, כי אני רוצה לתת את כל הקרדיט לצוות שעבד כאן, שהצוות מצא שהשילוב, וגם הצליח להביא אותם לשילוב, שזה דבר מאוד לא מובן מאליו, ואני מאמין שאנחנו נקבל פתרון הרבה יותר טוב מאשר היה בכל דרך אחרת.
יש כבר מבחן, סוג של קצת מבחן תוצאה, כי כבר כפי שנאמר, ישבנו בישיבה ראשונה שבה הוצגו כבר הטיוטה הראשונית לחשיבה המשותפת שלהם, וא' התוצרים הם טובים, אני אומר לך בהתרשמות שלי, התוצרים הם כמו שאני ציפיתי, במובן של היצירתיות מצד אחד, במובן של השילוב בין היצירתיות לפרקטיות, ופעם שנייה אפשר היה לראות שהם יודעים לעבוד ביחד, שזה הכי אינטריד. כלומר, האם באמת הם מסוגלים לעבוד ביחד? אתה יכולת לראות שהם עובדים ביחד, שיש כבוד הדדי, שהם בהחלט למדו לעבוד ביחד. אני חושב שזה קרדיט גדול לתומר שהוביל את זה לשם, יחד עם אתי. ואני חושב שבסוף, גם אם היה רוב כזה או רוב אחר, החלטות כאלה לא מקבלים על ידי רוב. אם מהנדס המועצה ואדריכל המועצה אומרים לך שיש להם בעיה והם רוצים, אתה לא דורסים דבר כזה. זאת אומרת, אין פה החלטות של רוב, צריך להגיע להסכמות. זה לא היה פשוט, ישבנו הרבה, אבל זה שהגענו לתוצאה הזאת, אני לפחות מאוד מרוצה גם מהתהליך, מהתוצאה, וכפי שרואים ממה שקורה בפועל, זה נראה בסדר גמור, אפילו יותר מזה. אז אני חושב שאנחנו צריכים רק להודות ולהתקדם.
אפשר לשאול שאלה? כמה אחוז ההפרש הזה, כמה אחוז מהפרויקט?
חצי אחוז, אתה אומר.
חצי אחוז לכל הפרויקט?
לא, זה לא הסיפור.
לא.
לכל משרד אדריכלים יש אדריכל מוביל שמוביל את המהלך. אז מי שיהיה אדריכל שיוביל זה יהיה נפלך, ומי שייתן את המעטפת זה יהיה יעד, זה בגדול מה שהם החליטו. זה בסדר גמור.
זה
תחת.
אם אתה תכנון הפרטני של בית
הספר
נשאר אצל
נפלך? זה לא. הם עובדים ביחד. אבל אם אתה שואל במקום שלכל, כשיש דבר כזה יש מוביל פרויקט, מה שנקרא, תמיד יש מוביל פרויקט, נכון? אז מוביל הפרויקט תהיה על נאמבק הזה, והוא יעבוד יחד עם יד, שיתנו לו את המעטפת המקצועית והבירוקרטית, ככה שגם ברמת התקתוק והסדר והארגון, וזה שתומר ולאוניד יכולים להיות רגועים שהכל יעבור חלק מול הרשויות ומול כל הדפתלי. אני ונוער רגועים שזה מספיק יצירתי וילך למאה ה-21 כמו שרצינו.
אנחנו שוקלים לקחת שכר לימוד.
בא לציון גואל, חד
משמעית. אנחנו שוקלים לקחת שכר לימוד.
בואו נעבור לחלק השני.
חלק השני, נשאלתי לגבי המיצג, אז אני ברשותכם ניקח שתי דקות להגיד רגע משהו לפני שנכנסים למספרים, בסדר? תראו, צריך לשאול בשביל מה מודדים, בסדר? זאת השאלה המרכזית. אני לא אומרת שמבחנים וציונים זה כלים פסולים, למרות שאני חושבת שמשתמשים בהם יותר מדי, אבל זה לא פסול. אבל מה שצריך לזכור זה שיש תופעות לוואי למדידות ולהערכות האלה. וכמו שלוקחים תרופה קוראים את תופעות הלוואי, אבל בסופו של דבר מחליטים לקחת את התרופה, כי כנראה שהיתרונות שלה עולים על תופעות לוואי. מה שקורה, וזה קורה גם בדברים שקשורים למדעי החברה וגם להערכה. עכשיו, במצב נורמלי תופעות הלוואי לא עולות על היתרונות. במצב הלא נורמלי של מה שקרה עם מבחני המיצב להערכתי, תופעות הלוואי עולות על היתרונות, וגם משרד החינוך השכיל להבין את זה. מי שקרא וראה את מסיבת העיתונאים לפני שבוע
לא יהיו יותר תוצאות של רשימות ליגה, תכף אני אגע בנקודה של גילון, אני לא יודעת. לא יהיו יותר רשימות כאלה של רשימות ליגה כאלה של בתי ספר. הם עברו למה שנקרא התמונה החינוכית. מדובר על תמונה, לא רציתי, אם תרצו בפעם, באחת הפעמים הבאות אני אביא את זה לפה. מדובר על מדידה באיזה 10 ממדים לפחות של בתי ספר, שבהם נמדדים מדדים שונים, כמו למשל התפתחות צוות מקצועי, פיתוח הצוות המקצועי, וכל מיני מדדים אחרים, לא עלה אתכם. ואז כבר אי אפשר לעשות טבלה כזאת של 1 עד 40, כי התמונה היא מורכבת, כי כל בית ספר, וזה הוא חזק, וזה הוא חלש, כל המצב הולך, בתי הספר יקבלו אותו בצורה שונה, וכולי וכולי. מה שקרה עם הרשימות שאתם ראיתם בשאילתה, אם הבנתי נכון, הגיע מהמקום הזה בפרסום בעיתון, מה שקרה זה שבסופו של דבר הפרסום הזה גרם...
יש לי את הנתוני מיצר בקבצים מסודרים בהשוואה של שלושת בתי הספר.
מאיפה הם? רק אני מקבלת את נתוני המיצר. מאיפה יש לך? לא, אז אני אומרת שהשימוש, המספר, השימוש הפסול שנעשה, רמאויות זיופים וכדומה, כמו למשל אתר המדלן, אני לא יודעת אם זה אתר או חברה, שלוקחים את נתוני המיצר ועושים בהם שימוש בשביל למכור דירות באזורים מסוימים, ומסלפים את נתונים, רגע, שמולי, מסלפים את הנתונים באזורים מסוימים, ומודים שבית ספר בשכונה ג' בבני ברק יש לו ציון גבוה בשביל למכור שם דירות.
אני בכלל לא נכנס לנקודה הזאת.
שנייה, רגע.
אני חושב שאתה הולך
כיפור שם. רגע, תן לי לסיים. אני רוצה...
אני מבקש...
בכלל עונה על משהו שאני לא...
שבולי.
רק כדי שאנשים יבינו, המיצר באמת בודק ציונים
באנגלית...
אתה יכול לבדק חינוך נראה לי, אתה... עברית, עברית... אני חושב שזה חשוב, לא, 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 מבטר. אנגלית, מתמטיקה ועברית. ובאמת, מה שאנחנו מבלים, שגם מול הרמה הארצית וגם מול הרמה בתוך מסגר...
גם מרוצות מורים וגם...
יש פערים מאוד מאוד משמעותיים, שגם בתוך מסגר, כאשר גילון בולט בחלק מהפרמטרים בצורה משמעותית כלפי מטה, וגם מול הרמה הארצית, אבל אני לא מדבר ספציפית על זה, אני מדבר בכלל, כמו שאמרת, משרד החינוך היום הולך בכלל לכיוונים אחרים, ואני מדבר על הכיוונים האלה, וגם הכיוונים האלה מופיעים במוצר, והם מדברים על מה שנקרא האקלים הפדגוגי, הסביבה הפדגוגית של שהילדים מקבלים בבית הספר. וגם בפרמטר הזה, כשהוא לדעתי הרבה יותר מדהים, ואני באמת שחלתי, צללתי פה לתוך הנתונים, תאמיני לי, ישבתי עליהם שעות. גם בהשוואה מול שער הארץ, וגם בהשוואה מול בתי הספר במסגר. והתמונה שלדעתי נחשפת בפרמטרים האלה של האקלים החינוכי, של סביעות הרצון של הילדים, שאני מעשה בסופו של דבר, אני מתייחס לזה ברמה המקצועית, הם הלקוחות שלנו, סביעות הרצון שלהם מבית הספר היא מאוד נמוכה. בתחושת מוגנות שהם מקבלים מצוות בית הספר, ולא ניכנס פה לפירוט, אבל הרי את קיבלת ממני לאחרונה איזשהו מייל בנוגע לאיזושהי התנהלות שהייתה בתוך בית הספר של איזושהי מורה, שזה היה משהו שהוא לא היה חד פעמי. זה היה תהליך, ואני עשיתי מחקר גם על הסוגיה הספציפית הזאת, זה היה משהו מאוד מאוד מתמשך, שמעשה לא טופל. ומה שאנחנו מגלים פה זה בהרבה מאוד פרמטרים ששייכים, שנוגעים לאקלים הלימודי בבית הספר, חוסר שביעות רצון של התלמידים, גם מול מה שקורה בתוך מסגר, וגם פערים משמעותיים גם מול הרמה הארצית. וזה לדעתי מה שצריך להגיד, ואני לא אכנס עכשיו לכל ההיגדים, כפי שזה נקרא כאן במיצב, יש פה הרבה מאוד היגדים, ובכולם, עד האחרון שבהם, גילון נמצא לא במקום טוב. עכשיו, אני חושב שמה שאני לא בא פה למתוח ביקורת, אבל אני רוצה שבסוף מהדיון הזה או מהזה יצא משהו אפקטיבי, משהו אופרטיבי.
אז אני אגיד לך
רגע... אני רוצה להוסיף לשאלה, כי אני שאלתי את רון על זה. מאז ש... זה אחד הדברים הראשונים שהעליתי בשיחות פה במועצה, אנחנו יודעים לעשות בית ספר טוב. יש בתי ספר מצטיינים פה במסגר. אי אפשר לקחת best practice ולהעתיק ממקום למקום. זה, שנייה, זה המערכת שלנו, ואנחנו צריכים
צריכים, אם יש לנו בית ספר שנופל בנתונים מסוימים, אין סיבה שבעולם.
אבל אתם חכו, תראו, אתם כאילו, הם עובדים הנחות שהן לא נכונות. אני רוצה רגע להגיד שני דברים. אחד, קודם כל זה בעייתי, כי האוכלוסיות הן שונות, הצוותים האחרים. אני גם לא רוצה שכפול. אני חושבת שכל בית ספר צריך שיהיה לו את הייחודיות שלו. אנחנו כן לומדים הרבה אחד מהשני, אבל שנייה. אני רוצה להגיד לגבי הנתונים. יש לנו, אני לא יודעת מאיזה קובץ אתה לוקח את הנתונים, כי היחידי מי שמקבל את הנתונים זה מנהלי אגפי חינוך ומנהלי בתי הספר. כל הנתונים האחרים שמסתובבים, אין לי, לא יודעת מה להגיד לך עליהם. אני באמת לא יודעת מאיפה לקחת אותם. עכשיו, אני לא אומרת שאין בעיה. לנו, בנושא האקלים, במקומות שבהם ראינו שיש בעיה, אז נעשתה התערבות ונעשית התערבות, דיברתי מקודם על החטיבה להתיישבות, הצלחנו להכניס את זה לקהילות בתי הספר, נעשתה התערבות, זה בתהליך. אני לא יודעת שהמצב כך גרוע, אני אשמח לראות את הקובץ שלך, כי להבין מאיפה. לגבי נתונים חשוב לי להגיד, ויכול להיות שצריך יהיה לפרסם את זה, אני כבר שנה שלישית שוקלת ולא מפרסמת, בכיתה ז' שהילדים מגיעים לקמפוס, הם עוברים מבחני עמית בכיתה ז', זה מבחנים של המנהל ההתיישבותי, משווים ארצית את כל הילדים מהמנהל ההתיישבותי. ואז אני מקבלת פילוח של הילדים לפי בתי ספר מזינים, בסדר? יסודי משגב, הר שכניה, גילון, וגם הייחודיים, למרות שהם בודדים. איפה שאנחנו רואים, וההפרשים הם מאוד מאוד קטנים, והם גם פה אנגלית יותר חזק, ושם לשון יותר חזק, ושם חשבון. ההבדלים הם מינורים ברמת הציונים, וגם שהם מינורים, אנחנו, כל מנהל בית ספר מקבל ממני, או ממנהל, זה היה אמיר מיכאל היה עושה את זה, עכשיו, או חגית, או אני, לא משנה, אנחנו מגיעים אליו, למנהל בית ספר עם הנתונים האלה, ואנחנו אומרים לו, תשמע, באנגלית, יחסית, הילדים שלך מגיעים, למה? בשביל לא ליצור את הפערים בכיתות זין. ונעשתה, למשל, באחד מבתי הספר, היה שנה אחת שהייתה בעיה יחסית בשכניה עם מתמטיקה, והייתה בעיה פעם שנה אחת עם אנגלית, וזה הצטמצם. אז זה הכלי שאני עובדת איתו, שהוא מאוד אמיתי, כי הוא גם, הם מגיעים לפה, בסביבות אוקטובר-נובמבר, אנחנו מקבלים נתונים. לגבי הכלי, אם יש לך נתון שהוא שווה שאני אראה אותה, אז אני אשלח לי אותה. בסדר? אני רק קחו בחשבון שכל הנתונים של המיצב שמפורסמים בעיתונות, אל תיקחו אותם כשק. אז אני אקבע איתך פגישה, תראה לי את הנתונים שלך.
לא, אני יש לי שאלה. הבחינה של המדיה אחלה, הבחינה אחלה. עכשיו אני חושב, כשאנחנו מסתכלים, אני שם רגע את האקלים, את האקלים בשופרי, דברים שאני שם בטח, אני מסתכל בסופו של דבר על היכולות שלי של הילדים. כמו שאמרת, כולם רגעים לכיתה זין. קום ההיתוך שלנו. הבחינה היא חד פעמי. עכשיו אני שואל את השאלה, או שאלתי את זה בעבר, האם את החינוך שלנו, לוקחת את ציוני הילדים בסמסטר הראשון ובסמסטר השני בארבעה מקצועות מרכזיים ועושה את שפיקה, בדיוק כמו שאת אומרת
אנחנו מתחילים,
זה אמור לייצג, זה לא חד פעמי, זה לא בחינה, זה אמור לייצג, ככל ששם הנתונים דומים, ומצבנו מצוין או לחינופין, אנחנו יכולים לבקש שבנקודת זמן מסוימת תציגי בשנינו באמת את הפילוח הזה של מה קורה עם הילדים, אפשר להסתכל על תשעי עיניים ואז ולראות מה קרה עם הילדים של שלוש בתי הספר היסודיים שלנו בכיתה זין, סמסטר ראשון בסמסטר, אולי אפילו ועדת חינוך לבחון את הנושא הזה, כי אני חושב שזה
זו למעשה ניתן את התמונה הטובה ביותר, איך מגיעים אליהם? אני אגיד רק משפט אחד מה אני חושבת על המדידה והערכה. ברגע שזה כלי שמגיע למנהלת, למנהל בית ספר, ויכול לעשות את העבודה לשיפור, זה על הכיפר. ברגע שזה מתפרסם וזה מתחיל להיות כלי לניגוח, בעיניי חבל. זאת לא המטרה. אני לא חושב שמישהו זה יעזור למגן. תראו, מתי הרעה החולה התחילה שבג"ץ החליט שמפרסמים את נתוני המיצב? עד אז הייתה עבודה, הכלי הזה הוא כלי מצוין, תנו למנהלים לעבוד איתו. ברגע שזה נהיה...
את יודעת, בואי אני אגיד משהו, מעבר לציונים ולמיצב ולהכל, בתוך עמנו אנחנו חיים. אנחנו גם הורים, ואנחנו גם מדברים עם הורים אחרים, וגם כשמדברים עם הורים אחרים, ספציפית לגבי הבית ספר הזה, יש אווירה לא חיובית, בקרב חלק לא מבוטל מההורים.
אני לא מסכימה איתך. שמולי, לא, אני מזמינה אותך, באמת, שמולי, בוא נעשה את הפגישה, באמת, אני מבקש לך, בוא נעשה את הפגישה באמצע יום בהר גילון. אני ממש מבקש לך, כי מה שאומרים, אבל תאמין לי, אני אומרת את זה כבר, למה אני מתפרצת? כי יש פער עצום, עצום, נכון שבתי ספר שונים, יש פער עצום בין מה שקורה בבית ספר ביומיום לבין מה שאומרים. שאני שומעת הורים בכיתה א' שאומרים לי שבגילון
יש ארבע כיתות א' שאין להן כיתות אם, ואני סיפור אמיתי, תנו לי שתי דקות, כי תבינו את הפער, מה שקורה בשבילי ומה שקורה בבית ספר. באה קבוצת הורים, אמרה ליעלי, תקשיבי, לא יכול להיות בכיתה א', אין לך מספיק חדרים, הילדים משוטטים. הזמינה אותם לבית ספר, הראתה להם שיש א' אחת עם שלט, א' שתיים עם שלט, א' שלוש עם שלט. הם חזרו ליישוב ואמרו שאין כל, אין, באו הורים אחרים ואמרו אין כיתות. אני אומר לך, זה משהו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני, כל מה שאני חושבת זה להזמין אותך באמצע יום לימודים, אם אתה רוצה גם בהפסקה, ולראות אם יש מספיק מקום לילדים לשחק, כי אני שומעת התלונות, אז אני יכולה בפרטי פרטים להגיד על מה מתלוננים. תבואו ותשמעו. עכשיו, זה לא שאין מה לשפר, יש מה לשפר ביסודי מסגר, ויש מה לשפר, ואני חושבת שנעשית עבודה יומיומית ונעשה מאמץ לשפר. מזמינה אותך עוד פעם, תבוא עם נתוני האקלים שיש לך. אני נראה אותם, אני לא
מפחדת.
אני רק אומרת, בואו לבקר.
לא, אני חושבת מידה מסודרת יותר. שתי הערות.
זה לא עוזר.
אחת, אני לא מסכים איתך, שקיפות זה לא מילה גסה. וזה נכון שזה כלי בידי המנהל, אבל שקיפות זה איננה מילה גסה. ככל שאנחנו לא יכולים לבחון אם חל שיפור, ככל ברמת הדיבורים, אז אין לנו שום בקרה ואני לא מקבל את זה. אני חושב ששקיפות זה דבר נכון, מדובר על הילדים שלנו, מדובר על החינוך בתוך מסגב, לכן אין לנו מה לפחד משקיפות. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, תקחי את מה שאמרת כרגע ותביא לי שנכשלנו במיתוג. נכשלנו ביחצנות, אז תקחו את זה לשם.
אנחנו לוקחים את זה לשם.
אם ככל שזה יהיה
מורים. לא, לא להחצב.
רגע, דקה, דקה.
אז כמעט, אנחנו שם.
אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה שיש הבדל בין מה קורה בתוך כתב הספר לבין מה חושבים. זה היינוח. בסופו של יום זה לא רלוונטי אם זה קורה או שחושבים שזה קורה, התוצאה היא אותה תוצאה.
לא
נחשבת במיתוג לדעתי, אלא
בדיאלוג בין ההורים.
דיאלוג, מידע. שורה תחתונה ביחצנות, בית הספר אינו מייחצן את עצמו כרוב.
לא,
לא, לא, תקשיבי. תקשיבי, בסופו של דבר, אני רואה את זה בבתי הספר שלנו. ככל שבית הספר יודע לייחצן גם את ההישגים שלו, בית ספר שחי בתוך הבועה שלו ולא מייחצן את עצמו, אף אחד לא יודע מה קורה. אז שמועות יכולות לפרוח ככל שהן פורחות. בית ספר שיודע ליחצן את ההישגים שלו
ואת הדברים שקורים. אני חושב
שהמילה ליחצן להביא אותם, בדיוק כמו שאני אומרת, אם יש מקום לכולם, אז אתה שואל כל ההורים, שיש מקום לכולם.
יש מקום לעבוד גם על הניתוק וגם על השינוי תדמית, ויש משהו בגילון וביסודי ובשכניה, כל אחד קיבל איזה מין... עכשיו זה לא, אני לא לוקחת את זה
כגזירת
עולם, אנחנו מנסים לעשות שינוי, אבל יש.
יש גם סיבות אובייקטיביות, בית ספר גילון או בית ספר עמוס, בגלל זה עושים את בית ספר לבוא. יש גם סיבות אובייקטיביות. אחד, שתיים, כל המערכת, אם שמעתם לפני זה, כשנועה התקנה, נכנסת, אנחנו עכשיו אחת בתהליך של הערכה, שהאגף מוביל אותו, עשה הערכה על עצמו, זה מהלך מאוד אמיץ, שעשה נועה והובילה אותו, כל מי שיקבל שירות מהאגף, עשה מילה שאלון על האגף, אנחנו הולכים להציג אותו בוועדת החינוך הקרובה, ב-12 לספטמבר, מי שרוצה יבוא, מוזמן להגיע, ובהמשך אני מעריך שבתי ספר אחרים יעשו הערכה, אין פחד פה מלהעריך, אין פחד פה מלבדוק את הדברים עד הסוף. אבל הערכה זה חרב פיפיות. אני מתעסק עם זה בחיים שלי ביום יום, או 20 שנה, 25 שנה. הערכה יכולה להיות הערכה שופטת, ואז היא בעייתית מאוד, כי אם שופטים אותך אתה מתגונן, ואז האמת היא לא מה שחשוב, אלא מה שחשוב זה להיות זכאי. או הערכה יכולה להיות הערכה שמשפרת. אבל אז צריך לתת לה את התנאים שאנשים ירגישו בנוח. לא ירגישו נרדפים, לא ירגישו מואשמים וכו'. וזה גבול דק מאוד. זה מטבע שבקלות יכולה ליפול על כל צד. צריך לתת למערכת החינוך לבצע תהליכי הערכה בשקט שלה, בזמן שלה ובדרך שלה, כשמי שמוביל את זה זה הסגלים עצמם, וזה לא נכפה עליהם הר כגיגית מלמעלה. וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות, שמובילים את זה לאט לאט, לא במקרה האגף התחיל כדי לתת דוגמה אישית למערכת, וזה ימשיך קדימה. אבל צריך להיזהר מכל מיני מדדים פופוליסטיים ומדדים של מי יותר טוב ולמי יש יותר גדול, כי זה יהרוס את המערכת. ואנחנו חיים בחברה, בטח במסגב, שהיא מאוד הישגית ומאוד אני ואני, והילד שלי ככה והילד שלי אחרת. הייתי שמח אם חלק מההורים היו יותר לוקחים אחריות לתת גבולות ולהיות שותפים, מאשר לתפוס את המקום של הלקוחות המאשימים והמשווים. אוקיי? זה גם מאבק לא פשוט שצריך לעשות אותו עם חלק מההורים לפחות, כי ההורים החדשים שמגיעים, התרבות היא עוד יותר כזאת מאשר הייתה קודם. לכן אני אומר, יש פה אתגרים מאוד גדולים, המערכת מתמודדת איתם באומץ ובשקט ובמקצועיות, אם בעזרה של אנשים חיצוניים, תנו למערכת לעשות את זה, היא עושה את זה כמציג ציבור שמלווה את זה וגם מכיר את זה קצת ברמה המקצועית, לא רע בכלל. אילן,
סליחה, לא, דיברת על תפקיד ההורים במערכת, אני מסכימה איתך במיליון אחוז, מה אנחנו עושים בעניין הזה?
יש פרויקט, אולי נועה, אני לא חושב שזה הזמן, אנחנו קצת גולשים, אבל יש פרויקט שמוקדשים למשאבים בתקציב בנושא של
חינוך
קהילה וקשר בין בתי הספר לקהילה, אנחנו עובדים על זה, יש דברים שעושים על הדברים האלה, כן? קשר בין הורים, איך ההורה הופך להיות דמות שותפה, מעורבת, ולא דמות לקוחה, שופטת ומקבלת ואומרת אני רוצה תוצר, ותביא לי ככה ותביא לי ככה, ואם לא אז ככה וככה.
בעניין הזה, הנהגת
זה לא פשוט.
גילון, עברה שינוי בשנתיים האחרונות.
אני לגמרי מסכים איתך, בגלל זה את המיקוד אני שם על הקטע של האווירה הבשפרית, והרבה פחות על הקטע של הציונים, כי
ציונים, אם יש בעיה בהר גילון, צריך לפתור אותה בשקט וברוח טובה, ואני חושב שחלק מהבעיה הקיימת היא קשורה לעובדה שבית ספר הוא מאוד עמוס, ובגלל זה בונים את בית ספר לבון. וגם חלק מכל מיני דברים אחרים לא ניכנס לך עכשיו, אבל צריך לתת למערכת את השקט לעשות את הדברים והם נעשים ולמיטב הבנתי, ואם יש עוד נתונים שלא יודעים אותם צריך לטפל בהם, אז בוא נעשה את זה.
טוב, אביר, ואחר כך אנחנו נשאר.
רציתי להגיד שני דברים, אחד על הנהגה הורית, כאילו בניסיון משפחתי, אז הנהגה הורית יכולה לפעול רק אם מאפשרים לה לפעול ולא מבזבזים את הזמן של ההורים בפעילות הכרה, אוקיי? אם רוצים שההורים יתרמו לבית ספר והם באים לתרום, אז זה גם עניין של ניהול וגישה, אוקיי? אני לא רוצה להרחיב, והדאגה שלי והמקור לדאגה שלי הוא לאו דווקא מההישגים, ממש לא מההיבט של ההישגים, אני דווקא בא ממקום שדיברתי עם מורים. אז מורים זה חלק חשוב, אחד החלקים החשובים בבית ספר, צריך גם ילדים,
והם מתחלפים, ההורים נשארים, המורים תמיד תזכור.
וזה מה שמדאיג אותי, כאילו באופן אישי, זה אם אתה לא יוצר צוות מרוצה, אתה לא תגיע לתוצאות. וזה הכל.
טוב, אני רק בכמה מילים, נאמרו פה הרבה דברים נכונים וחכמים. אחד הדברים המרכזיים זה לשנות את התפיסה של הורים מספק לקוח מול בית ספר לשותף. אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה בכל בתי הספר שלנו. יש בתי ספר שמראש היו יותר טובים בנושא הזה וגם הצליחו יותר. יש בתי ספר שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות שינוי מאוד משמעותי בנושא הזה, ויש בתי ספר שצריכים להמשיך לעבוד, אבל העבודה היא תמיד בשני הצדדים. זאת אומרת, זה גם הצד של ההורים וגם הצד של בית הספר, הסגל, המורים וכל המערכת. כשנגיע למקומות יותר טובים שמה, אני מעריך שגם הנושאים שמתבטאים בסקרים כאלו אחרים יקבלו ממדים אחרים, בין אם זה במספר כזה או במספר אחר. אנחנו לצורך זה גם משקיעים. שמעתם שחלק מהתקציב של החטיבה להתיישבות מופנה לבית ספר גילון, וזה דבר די יוצא דופן, כי לא עשינו את זה בשום בית ספר אחר, כדי לעזור לבית הספר בדיוק בנקודה הזאת.
החיבור של הקהילות, מה אתה מסתכל?
אתה
יודע מזה, אתה מסתכל
על
כאילו עשיתי משהו
לא בסדר. לחיבור הקהילה, נכון?
נכון, יש 11 יישובים 11 יישובים מזינים את הר גילון, זה לא פשוט.
מזל שתומר יצא.
אז זאת אומרת, ננקטים צעדים. מצד שני, שמנו את בית ספר גילון על המוקד כאן, אני מוכרח להגיד ואני כן ממליץ לבוא לבית הספר בשעות היום, תראו את היזמות הפדגוגיות שיש שם. שאלה, הם בנו שם חדר ללימוד מתמטיקה, חשבון, שהוא ייחודי בצורה בלתי רגילה. הוא מלמד ילדים בכל הכיתות חשבון ברמה חווייתית פנטסטית, שהיום אנחנו מנסים להעתיק אותה לבתי ספר אחרים, ובתי ספר אחרים בארץ, חוץ ממשגב, באים כדי לראות ולאמץ את מה שעשו שם. אז זה רק דוגמה ל...
זה לא מועצה
להגיעו לראות. זה רק לדוגמה לדברים שקורים שם. אז יש הרבה דברים טובים שקורים. מצד שני, כל
ה... זה לא במקום מה שאתה חושב.
זה לא במקום, ו... אנחנו לוקחים לתשומת לב את כל מה שנאמר, ו... ונמשיך קדימה. טוב, תודה. אנחנו עוברים ל...
כל הכבוד.
אנחנו
עוברים
מעורבים
או מעורבים
מתערבים, לא קשה.
זה אותו דבר, זו השאלה אם ספק לקוח או שאתה שותף. אנחנו עוברים לעדכון תקנון תרדיון. שלחנו לפני המליאה, קובי, אתה יש לך את זה? האמת שלחנו את זה לפני המליאה הקודמת, ואז אמרתי במליאה הקודמת שזה מחר שנשלח רק יומיים שלושה לפני המליאה, אז אנחנו לא נדון בזה, ניתן זמן לחברי המליאה לקרוא וכן הלאה. קובי, אתה מוכן?
כן. בעצם זה מהדורה נוספת של לבד התקנון בפני המליאה. זה היה בפני המליאה ואושר, וכשהבנו למשרד הפנים לאישור, היו להם מספר טענות לגבי הגדרת המטרות. המטרות המקוריות שהבאנו לאישור, דובר על יזמות כלשהי באזור התעשייה, הם לא היו מוכנים לראות את זה כמטרה לגיטימית לחברה שאמורה לנהל את אזור התעשייה ולפתח את התשתיות. והיה דין ודברים, הם נדעו לפעמים, ביקשו להיות מינימליסטים מאוד. הגענו למתווה שמקובל גם על אופר, גם על רון, גם בעיניי הוא נראה כראוי, ובעצם זה השינוי היחיד לעומת התקנון הקודם כפי שהובא ואושר במליאה. אנחנו צריכים את היישוב הזה כדי לקבל את אישור משרד הפנים, וכאשר יתקבל אישור משרד הפנים לשינוי התקנון, אנחנו נושבים מהלך שלם של פירוק חברה שהייתה בזמנו ונשארה ללא פעילות. בזמנו החברה לפיתוח תרדיון ובר לב, שהייתה מנהלת את שני אזורי התעשייה, היא כמה שנים כבר לא פעילה מאז הקמת מנהלת בר לב ומנהלת תרדיון. גם המניות המניות של מנהלת תרדיון בעם מוחזקות בצורה משונה מדי אותה חברה שלא פעילה, והכוונה היא לשטח את הפירמידה הזאת ולהעביר את המניות ולקז אותם מדי המועצה. התקנון החדש כבר עונה על הצורך הזה. אנחנו רק, זה אושר בדירקטוריון, ובעצם מחכה לאישור המליאה לשינוי הזה, ולאחר מכן נקדם אותו במשרד התנועה.
עכשיו שאלות?
תודה.
כן, אבל...
אני אקריא לך אבל תזכר בסעיף 2ג כתוב שאחת מהמטרות של רשימה מוסדה החברה זה לפעול להבאת פירמות, אגב סתם מסוגרן, למה פירמות? למה לא חברות, אבל תזור את זה.
זה ניסו של משרד
הכלכלה. בסדר, גם זה היה בצחוק. לפעול להבאת פירמות ויזמים חדשים לפארק התעשייה ולסייע בפעולות שיווק. למה רק לסייע? למה לא...
לשווק.
למה לא לשווק? מה אתה לסייע?
אנחנו לא משווקים, כי המקרקעים הם של מינהל מקרקעי ישראל. בני במכרז או בתור ממכרז באישור... או גם לצה של משרד הכלכלה, אנחנו לא משווקים את המקרקעין.
זאת המקרקעין, אנחנו משווקים את
המקרקעין. נכון. אז אני רוצה לומר לכם שבמקור זה היה לשווק.
והם כאילו התנגדו?
כן.
עזוב, לא יודע. רגע, מה זה נקרא לסייע? עדיין לא מבין.
מה זה לסייע? זה מה שאתה אמרת, אבל זה הסכמת...
הסכמה של מי?
משרד הפנים.
ההסבר
היחיד שנתתי זה שאנחנו לא מוכרים את זה.
אוקיי. עוד שאלה?
אתם מפחדים מכל מיני תביעות עתידיות?
בסעיף 12, זכויות הצבעה במוסדות החברה. אז כתוב שם בין השאר, יושב ראש האספה הכללית יהיה כל נוסף או מכריע במקרה של דעות שקולות. למה דעות? כי בסעיף אחר, לא כתוב כדעות, אלא כמצביעים, מספר, זה לא כתוב לדעה. למה דעות? הסמנטיקה הזאת אבל היא מטעה, כי זה לא נכון.
תגיד לנו איזה סעיף שנשים את
זה. אני אגיד, סעיף 12, עמוד 4 בתקנון, בסעיף 24 זה כתוב אחרת לגמרי. זה מה שאני קורא.
כנראה זה נשלח רק המטרות כדי השינוי.
רגע, אולי זה, תסתכל רגע מה שאני, זה. תסתכל רגע, אם
יקורא לזה. אני מציע שחיה תקריא.
תעביר לי רגע.
סעיף 24 כתוב במקרה ששוויון בהצבעה.
היום, תקשיב, אתה אחר כך נשאל לבירור מה קורה.
אני מקבל את זה, משנה לי דעות לקולות.
קיבלת קולות.
אין בעיה.
קובי, איזה סעיף?
סעיף 12 א' וב'.
שנייה, העברתי עכשיו שוב לזה.
דעות קודות.
תעשה שלך קבל.
שמעותי. אין בעיה. עכשיו, בסעיף 21, ה' כתוב שיושב ראש הדירקטוריון יהיה יושב ראש בכל אספה כללית. הגיוני. בסעיף ח' כתוב דרישה להצבעה חשאית לא תמנע את המשך האספה לדיון בכל השאלות מלבד זו שביחד אליה נדרש האספה חשאית וכרגע אוקיי. בסעיף A כתוב שרובו, כן, באופן אוטומטי הוא יושב ראש האספה, נכון? אז למה צריך לבחור את יושב ראש הדירקטוריון? כאילו למה, אתה מבין את השאלה?
לא. יושב ראש דירקטוריון לא צריך לבחור ראש המועצה וכאשר לרשויות מקומיות
סעיף ח' כתוב הצבעה חשאית בעינן כתוב וזה טעות בעניין זה היו בנו מתחקות שם בעניין בחירת יושב ראש למה צריך לבחור את היושב ראש סעיף קודם כתוב שאוטומטית הוא יושב ראש למה צריך לבחור
אתה מבדל בין אספה כללית לדירקטוריון
אני יודע כתוב פה באספה בסעיף ח'
נכון אבל אספה זה לא דירקטוריון
כן אבל כתוב בסעיף קודם שאוטומטית באספה, יושב ראש הדירקטוריון גם יושב ראש האספה. אדם צריך לבחור.
זה מה? אני מסתכל על זה.
זה סותר אחד השני.
זה יותאם, זה לא יסתור.
מה?
זה מיותר.
מיותר.
לא, זה יכול לסתור.
קובי, קובי. איזה סעיף מדובר?
21. אי, חטא.
רגע, שנייה.
זה אוטומטית הוא נבחר כ... למה צריך לבחור אותו אם הוא אוטומטית יושב ראש הספר?
איפה הסעיף שאמרתי צריך
לבחור? סעיף A כתוב שהוא אוטומטית,
נכון.
סעיף ח' כתוב שצריך לבחור אותו.
שאלה באיזה בסדר. בבקשה,
אם דרשו הצבעה תשאיר.
הסייפה של הסייפה, אתה מדבר על זה.
כן?
כן, נו. אתה רוצה
לקרוא את כל הסייפה?
כתוב פה...
איזה מתחיל סייפה?
דרישה להצבעה חשאית.
מה זה? תה, תה.
אצלי זה רשום כחת.
בסדר.
אוקיי.
לא, אבל אין... אין שום בחירת יושב ראש.
כתוב פה, הצבעה חשאית בעניין בחירת יושב ראש. מה זה בחירת יושב ראש?
אוקיי.
למה צריך להצביע? הם אוטומטית.
אני אוריד את בעניין בחירת
יושב ראש. מיותר. בסעיף 23 י' אצלי זה י' אני לא יודע מה זה אצלכם שום חבר דירקטוריון לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת או מלהתקשר בחוזה עם החברה אוקיי? כך כתוב
עוד פעם סעיף
אצלי זה י' 23 י' קראתם? שום חבר דירקטוריון לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק ממשרה אחרת ומלהתקשר בחוזה עם החברה. זאת אומרת שמה? שאם אני חבר דירקטוריון, אני יכול לעשות עסקים עם עצמי?
אתה יודע, אתה מכיר את הפתרון בסוף? והכל בכפוף לראות החוק
והחוק. מה זה אומר? בואו בתכלס. כן, זה אני מכיר את הניסוחים הכלליים. מה המשמעות בפועל?
המשמעות היא שיש שירותים שחברה נותנת בכלל, גם מועצה. חבר מליאה זכאי לקבל שירותים ולהתקשר עם מועצה בשירותים המקובלים אבל הוא לא יכול לתת להיות קבלן של המועצה
איפה זה כתוב שאני לא יכול להיות קבלן? לא כתוב את זה, כתוב אני מתקשר בחוזה עם... זה אומר אם אני רוצה לקנות נכס בתרדיון ואני חבר דירקטוריון מותר לי?
למה לא? אני לא רואה סיבה
למה לא? אתה עונה על הקריטריונים
הם בעלי, הם יזמים, הם בעלי מפעלים. להפך, הכוונה היא שהם ישקפו את הדעה או את הרצון, את הכוונות של בעלי המפעלים.
אבל אם יש עכשיו דיון בעניין של הנכס שאני רוצה לקנות,
לא, פה הוא יהיה משהו
עולים. סוף את
עצמך.
זה יהיה
מנוע. אתה מבין? כן, אתה מבין?
כל שאר הדירקטורים.
אם
יהיה בוועדת חינוך עכשיו דיון על הבת של אילן, אילן יקסוף את זה במקום, זה החוצה.
ועדת שירותים.
ואיך אני יודע שזה מתקיים?
זה כתוב בפרוטוקול. הוא צריך להצהיר את זה.
הוא צריך להצהיר.
בוודאי. הוא מנוע, ואם הוא לא יסתיר וישתתף, אז הוא גם עבר עבירה של דיבודים. אבל הביקורת היא ביקורת עצמית.
אוקיי. העברה התקבלה. יהודי, תודה רבה.
יש שאלה שנוגעת לנושא הזה, נתת סגר, סקרתי זה, מתקשר לדבר הזה, סעיף 24, ב-3. חבר דירקטוריון שהינו בעל טובת הנאה.
סליחה, 24, כן. כן, הנה, בבקשה.
יובא בחשבון המניין.
יובא בחשבון המניין החוקי על אפיותו, תהיו לו טובת הנאה, זאת אומרת שהוא בכוח זה שהוא בא לישיבה, הוא מאפשר את העצמה שנותנת לו טובת הנאה. אני רואה בזה גם מורתי.
נכון? נכון?
נכון? למה צריך לספור אותו? הוא אומר, אתה מעלה יקדה מאוד מעניינת.
גם?
זאת אומרת...
בעיקרון האם הוא נספר במניין.
או כתוב שהוא כן נספר.
כן.
אבל הוא לא יכול להצביע, זה ברור.
לא,
הוא נספר כדי ליצור את הקוורום, אבל הוא לא משתתף בהצבעה.
בעצם ספירתו כקוורום
הוא בכלל מאפשר את הדיון. לא, הוא מאפשר את הדיון, מאפשר את הדיון, מאפשר את ההצבעה. אני הבנתי את השאלה, השאלה היא יצירת טובת הנאה על ידי עצם קיום הדיון.
אני אתן לך אבל שנייה,
בואו נקשיב רגע.
שאחד מחברי ההנהלה קיבל טובות הנאה במאות אלפי שקלים בישיבה שאם הוא לא היה נוכח בה, לא היה מניין חוקי לקבל את זה. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא בא ואישר לתת לו
אחת זה האם יש קוורום מספיק, מה?
קוורום
מספיק, ורק אז מתחילים את ה... ורק אז אפשר להצביע, ואז אם יש למישהו משהו, לא רק אינטרס, תשמע, היה דיון על גילון, מיכאל קם ויצא החוצה, מיכאל עובדיה, היה דיון על גילון, מיכאל עובדיה קם ויצא החוצה.
כן, אבל חידוד היה שיריך, אם זה היה עניין ש...
תשמע, מה שאתה אומר, אני אגיד את זה בעברית אחרת, זה רוח על שחיתות חבל על הזמן.
היינו, אני מעלה את זה.
לא, עצם זה, עצם
זה. אבל מאפשר, זה מה שאומר.
בדיוק.
מאפשר. לא מבקש לתקן בזה.
הדיון הזה גם לא מאפשר, זה כמו שחיתות.
הדיון הזה שתקבר על תערותי סומרות, אני עוד לך. הוא פשוט מתחילה מעצם השאלה, מעצם הדיון.
לא, לא משנה.
הם לא
קרו
כמוך.
הם לא קוראים.
הוא לא ישתתף בהצבעה, הישיבה תיפתח, כי יש בניין חוקי, הוא יצא.
הוא יצא.
אבל עצם יצירת האפשרות להתקיים דיון, יש בה באמת דבר ליצור. לכן אני אציע...
דיון שיושב אחרון מימין.
עוד מילה אחת קטנה, סמנטית, כי זה מפריע לי מבחינת העברית. בסעיף 2א, המטרות, כתוב, אחת מהמטרות זה לבצע תפעול. מה זה לבצע תפעול? תתפעל! אבל עברית פשוטה!
חבר'ה!
תשלמך!
עברית שפה יפה!
לא מילים!
זה לא משפטי אפילו לבצע תפעול. תעזבו, זה לא...
קובי, אפשר להציע את זה.
כל משרד הפנים לא למדו לימודי ליבה.
אני לא הייתי יכולה להגיע.
הצעה מעולה. אתה קיבלתי את זה? את התיקונים. את התיקונים.
לפני הישיבה הקודמת.
לא, את התיקונים.
זה לא השתנה.
התיקונים התקבלו לפני יומיים.
לא, זה אותו דבר.
את התיקונים
שלנו לכם את זה ביום רביעי.
טוב, בסדר, הצעתך תשקל.
אני אומר, נו.
הצעתך תשקל בחיוב.
יש עוד משהו?
אני סיימתי את ההערות שלי.
טוב, אנחנו מאשרים
בכפוף
לשינויים.
אנחנו מאשרים בכפוף לשינויים את הפרוטוקול, את התקנון של מנהלת רדיון בע"מ. אגב, השם של החברה הוא מנהלת רדיון בע"מ, למרות שזה פארק תעשיות משגב, כי אי אפשר לשנות את השם של החברה, כי יש חברה בשם דומה.
יש חברה בשם?
פארק תעשיות משגב. היא לא פעילה.
אה, שלא פעילה.
אה?
לא, לא, זאת לא זאת שלא פעילה.
לא, לא, זאת לא זאת שלא פעילה. יש עוד כמה.
עוד אחת שלא פעילה. אבל היא לא קשורה אלינו למעט
את זה. טוב. הנושא, אנחנו נדלג רגע על ועדת ביקורת, כי יש פה את כל החבר'ה שמתעסקים בנושא בית מרחבים. אנחנו נראו, הצטרפו אלינו שי ומיכל, שי מנהל החקל, מיכל מנהל מרחבים, חגי שהוא עורך חשבון והוא בוועדת הכספים של החקל, איריס שהיא מנהלת הכספים של החקל, לימור שהיא גם בוועדת הכספים של החקל, ואלון מררי שהוא עורך חשבון של המועצה. שאול גם היה אמור להיות אבל הוא לא הלך לטיפולים בלילה, אז הוא כרגע לא פה, אבל הדעה שלו מיוצגת.
שאול, יש לו כמה בדיקות, יש לו איתוקן עולם.
אני אציג בקצרה את הנושא ואחר כך אני אבקש מהחברים שבאו להרחיב יותר. בבית החקל שנבנה, הקומה התחתונה היא של מרחבים, והיא נבנתה, היא כבר מורה, היא תתחיל את הפעילות בשנת הפעילות הבאה. מרחבים נמצאים כרגע בתהליך מעבר מהמבנה בתרדיון למבנה פה, ושנת הפעילות הבאה בשנת הלימודים הבאה תיפתח שם במתקן יפה ומושקע מהשורה הראשונה של מתקנים שאנחנו מעמידים לרשות החברים בגיל השלישי. הייתה משום מה הנחת עבודה שקשה לי לדעת איך היא נוצרה, ולא הצלחתי להבין מהעורך חשבון של החברה למה היא נוצרה, שאומרת שמרחבים ישלמו שכר דירה עבור המקום שהם נמצאים בו. אני לא יכול להגיד שהם טועים לחלוטין, למרות שלפי דעתי הם כן טועים, אבל זה... כי מרחבים היום משלם שכר דירה במקום שהוא נמצא בו היום. אז הם יצאו מנקודת הנחה כזאת, רק לא לקחו בחשבון שהשטח גדל מיותר מפי 2, ויחד עם זה גם שכר דירה צריך לגדול ביותר מפי 2, שזה סכומים די גדולים. וכמו שאתם יודעים, אנחנו ממונים את רוב התקציב של מרחבים. אבל זאת הייתה נקודת ההנחה שלהם, ולכן...
של מי?
של רואי החשבון של החקל.
אה!
ולכן הם אישרו לקזז מע"מ תשומות עבור הבנייה של הקומה הזאת. ואז שהגענו לזמן של עכשיו, שצריך להתחיל לממש את הדברים האלה, בצדק מיכל, והיא תכף תגיד את הצד של מרחבים, ואמרה, מאיפה? כן? לא תוכנן ולא פה, ואם אתם רוצים, אז תגדילו את ההקצאה של מרחבים. ואז נכנסנו... למעשה ועדת הכספים של החקל נכנסה, וחגי תכף ירחיב את ה... כמו שאמרתי, אני לא נותן זה רק טלגרפית, לדיונים מה לעשות, שהאפשרות הראשונה הייתה להישאר כמו שהניחו מראש, שהכל קוזז כהלכה, שמרחבים ישלמו שכר דירה ריאלי, ועבור השכר דירה כמובן החקל תשלם את המע"מ תמורתו, כי היא עוסק, והכל בא למקומו בשלום. חוץ כמובן מזה שצריכים להגדיל את התקציב של מרחבים. והאפשרות השנייה שעלתה זה שהמועצה תאמר שהמבנה שייך למועצה, הקומה הזאת שייכת למועצה, והיא תקצה אותה לפעילות מרחבים בלי שום תמורה, ומרחבים השתמשו בה. אבל כמובן כאן נוצר עניין שצריך לשלם את המע"מ היום. זאת אומרת, החק"ל יצטרך להוציא חשבונית למועצה עבור הקומה, חשבונית לכלול מע"מ, ואנחנו נצטרך לשלם את המע"מ. זה בגדול. עכשיו אני מבקש מהחברים להיכנס יותר לפירוט.
אין אפשרות שלישית?
זה תשאל אותם, תכף יגידו, יציגו, יש כאן מומחים הרבה יותר גדולים ממני.
איזה שאלה משנה?
ירון, ירון, קודם כל מקשיבים, אחר כך יש את הזמן לשאול שאלה. סליחה, את רוצה להתחיל?
לא, ב-22,
ב-10 ו-20.
אני רוצה לתת את ההזדמנות. אנחנו כבר עובדים לבניין הזה כבר כמה וכמה שנים, ואני חושבת שזה הזדמנות ככה באמת לכם כמליאה להגיד תודה. אני חושבת שאני גרה במשגב 20 שנה, וכשנכנסתי לתפקיד לפני 10 שנים כבר התחלנו עם עוד אמרת פריימר לדבר על המבנה הזה, וזהו, אנחנו הולכים להיכנס לשם, כי זה בזכותכם ובזכות המועצה. זה לא מובן מאליו, אני חושבת שלא בנו פה מבני ציבור למבוגרים כבר מעל 20 שנה, לפחות הזמן שאני במשגב, לא נבנה כאן, בונים פה... כן, בונים פה בתי ספר, בונים פה גנים, בונים פה אולמות פה.
שם הקשישים,
מה? זה לא מבני ציבור. יש בתקורות קוראים לו ארץ החיים, אבל עדיין. אז באמת אני חושבת שזה באמת הקדנציה הזאת, זאת אומרת המליאה בקדנציה הזאת ובקדנציה הקודמת שהתחילו באמת לגלגל את זה, ובראש השנה רון, כשהתחלנו לדבר על הפרויקט הזה היה ארז, ואז לא היו מוכנים, באמת לא הייתה מוכנות לשים ולהוציא כסף מהמועצה. צריכים להבין שבתחום של גיל שלישי זה לא משהו, אם אין אנחנו 400 קבועים במועצה, משרדי הממשלה לא נכנסים לתמונה, לא היה פה שום כסף ממשלתי מלבד 300 אלף דולר של ביטוח לאומי להצטיידות בלבד, לא לבינוי. זאת אומרת שזה נופל רק על המועצה ועל תרומות, והצלחנו לגייס תרומה יפה וגם הרבה מאוד תרומות להצטיידות, שמנו פה תקציבים יפים ככה, אבל עיקר הנכס זה על המועצה, ולכן אני קודם כל רוצה להגיד תודה. ולהגיד לכם שאנחנו מאוד 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 מתרגשים, ואיתנו ציבור ענק פה, שבאמת יש פה היום פעילים אצלנו מעל 800 איש, וזה אמור להיות הרבה יותר שנעבור, אז יש פה התרגשות מסביב אדירה. אז זה אני רוצה להתחיל ולהגיד, כי עם כל הבנקן ועם כל באמת תהליך כזה בינוי, תמיד יש גם דברים פחות נחמדים, אני רוצה קודם כל להסתכל על הצד היפה, באמת, מהמקום מאוד 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 מרגש בעיניי, וסימן דרך, כן, זה באמת התרגשות. גם החלק שלנו וגם החלק של המועדון עם ההרחבה הזאת, היום באתי בערב, ולא היה מקום חנייה. זה פשוט אמרתי, בודות, לפני שאנחנו עברנו, כאילו מה הולך להיות כאן? באמת חגיגה. אז זה קודם כל, אני רוצה באמת להגיד בהיבט הזה. עכשיו באמת הטכני של הדברים, של הניהול. כשאנחנו יצאנו לדרך, לנו היה מובן מאליו, ודרך אגב זה הקונספט בכל הרשויות, מבנה לגיל השלישי הוא מבנה ציבור. מבנה של עמותה לבתית, זה עמותות של עמותות ציבוריות, המבנים אין באף רשות שאני מכירה, אין אף מרכז יום בארץ שאני מכירה, בטח ובטח לא במועצות אזוריות, ואני מכירה את כל המועצות, שעמותה נמצאת במבנה שהיא משלמת עליו שכירות. המבנים זה מבנים שנבנים על ידי מפעל הפיס או הרשות או whatever, ויחד עם ביטוח לאומי הרבה פעמים, והעמותה מפעילה אותם בשוטף, אבל לא משנה אני צריכה להבירה, כי זו הוצאה שבסוף צריכים איכשהו להשיט אותה על המשתמשים, וכל הפעילות של הגיל השלישי היא פעילות מסובסדת. אנחנו מסובסדים אותה בצורה מאוד מאוד משמעותית. לנו היה ברור כשיצאנו לדרך, ואני חושבת גם למועצה, וזה היה האמירה וזה היה הדיבור, שהמבנה הזה הוא מבנה של מרחבים ללא הוצאות שכר דירה. מעבר להוצאות שכר דירה יש פה גם עניין של עצמאות. אנחנו גוף עצמאי, אנחנו לא מחוברים לחק"ל, יש לנו רצון לעשות דברים מהלתת שלנו, בלי להיות קשורים ובלי להיות קשורים באיזשהו גוף אחר. זה משהו שלנו מאוד חשוב ומאוד עקרוני. בהנהלה שלנו היה איזה דיון, לא פעם, לא פעמיים, זה היה ברור. הייתה פה תרומה שהגיעה לתוך מרחבים, תרומה שהמועצה עברה מאוד לגייס אותה, וגם אנחנו השקענו בה הרבה מאוד בשביל שהיא תגיע. היא נכנסה לחשבון של מרחבים, היא יצאה אל המועצה מתוך בדיון בהנהלת מרחבים, שבדיון הזה, ויש לי פרוטוקול, גם העברתי אותו, ששם נאמר שמעבירים את הכספים האלה כי יודעים שזה מבנה של מרחבים. אנחנו גייסנו גם הרבה מאוד תקציבים להצטיידות, מעל מיליון ומשהו שקל להצטיידות, מתוך ידיעה שזה מבנה שלנו. אם היום אנחנו אמורים להתחיל לשלם על שכר דירה, אני חושבת שזה מאוד מאוד בעייתי, לפחות מההיבט שלנו, בראייה שלנו, של עמותה עצמאית שעומדת בפני עצמה.
כמה כסף
הוא
נפרד?
של
המע"מ? רגע, תכף זה יגיד.
זה תכף ידברו על המספרים. אני יכולה לומר לכם, אני באה עכשיו, היום, הייתי בישיבה ברמות מנשה. ברמות מנשה, לפני שנה, חנכו הרחבה למבנה של הגיל השלישי, שהמועצה שמה שם 8 מיליון שקל. הרחבה, היה להם כבר קתדרה, מבנה, יותר גדול ממה שהיום בנינו. הם רק עשו הרחבה ב8 מיליון שקל שהמועצה שמה. בולון היום בונים מבנה לגיל השלישי ב12 מיליון שקל שהמועצה שמה את כולו. ביטוח לאומי לא שם שם שקל. זה היום המספרים והסכומים. המבנה הזה, בגלל איגום המשאבים, בגלל המודל המיוחד שעשינו כאן, שמתחבר לתוך החק"ל, וזה לא בניין שעומד בפני עצמו, וכן היה שם איגום של הרבה מאוד תקציבים, בסך הכל הצלחנו את הקומה הזאת לעשות, ובזכות שי, הרבה בזכות שי, הצלחנו לעשות אותה בעלויות, באמת, באמת, במה שאני רואה מסביב, מבקרת ומסתובבת, באמת, באמת, בעלות יחסית נמוכה. עדיין היא לא ברורה מאליו כאן, ולכן אנחנו באמת באים עם הרבה מאוד הכרה תודה, אבל צריכים להבין, זה לא, אפשר היה לצאת עם נזקים הרבה יותר גדולים אם היינו עושים את זה בנפרד. יש פה באמת חשיבה מאוד חכמה של איגום המשאבים, אבל עד גבול מסוים אנחנו עובדים. צריך גם להיות הפרדה, זה גופים נפרדים. גם צריכים לזכור שאנחנו עמותה ללא מטרת רווח, מאוד מסובסדת. החברה הכלכלית היא חברה למטרות רווח. היא חברה בעם שצריכה גם להחזיק את עצמה. רק השנה באו והעלו לנו את שכר הדירה במבנה החק"ל ב-30% בבת אחת מעכשיו לעכשיו. אנחנו לא נעמוד בדברים כאלה. זה לא משהו שאנחנו תכננו ואנחנו לא מתכוונים לעמוד בו.
טוב, תודה. חגי, אתה יכול...
איפה?
כן, הייתה תוספת
של
30%.
טוב.
כי זכותם לדרוש...
ירוד, ירוד, ירוד. חבר'ה.
לא מבנה שלי. בדיוק ההבטן.
בואו נתקדם.
אני רוצה להציג את הדברים פה לרגע אחד מנקודת המבט של הדירקטוריון של החברה הכלכלית, של ועדת הכספים של החברה הכלכלית, חלק מהחברים, גם לגבי פה כחברי עלייה. יש לנו למעשה מבחינת נקודת המבט שלנו שתי סוגיות שהן סוגיות חשובות, אחת מהן היא סוגיה קריטית, זו סוגיית המע"מ. והייתי אומר שסוגיית המע"מ היא קריטית בגלל ההשלכה המשפטית שלה, והחבויות שמתגרות, נקרא בכך, מסוגיה שאולי שקטרקים מהמשימות שלו קדימה. התהליך של כל מה שקשור היה לבניית, להרחבת המדון הכפרי והקומה של מרחבים בתוכו. בוא נאמר שלא כולנו ידענו את כל הדברים לאורך כל הדרך, ובסופו של יום אני חושב שאני ויתר חברי ועדת הכספים נחשפו, הייתי אומר, לכמעט כל המידע יחסית בתקופה של החודשים האחרונים, וכתוצאה מזה אנחנו הצפנו במלוא החריפות שלה את סוגיית קיזוז המע"מ. למעשה בטיוטת הדוחות הכספיים שקיבלנו לאישור הופיע סכום של השקעה אחת ויחידה במועדון הכפרי,
רואי החשבון למעשה לא כל כך בכלל היו מודעים לזה שגרים שם קומה עבור מרחבים, ואז ביתר צאת עלתה סוגיית קיזוז המע"מ. יש, אנחנו מדברים פה על סכומים של סדר גודל של 750 אלף שקל של מע"מ תשומות קיזזה החק"ל עבור בניית הקומה של מרחבים. כתוצאה מזה נכנסנו כולנו למרתון של ישיבות עם שלל של גורמים מקצועיים, עם חברי ועדת הכספים, אם זה רואה חשבון של החק"ל, אם זה אלון רואה חשבון של מרחבים שהוא גם יועץ של המועצה, על מנת לראות איך אנחנו נותנים פתרון לעניין הזה. אני אגע בנקודה אחת בסוגיה השנייה, ואחר כך אני אחזור לסוגיה החשובה. והסוגיה היא בעצם כמה החברה הכלכלית של משגב שילמה עבור בניית הקומה של מרחבים. ופה בראש הראשונה שואלת את עצמה החברה הכלכלית, או שואלת דירקטוריון של החברה הכלכלית, כמה שילמנו עבור הקומה של מרחבים, וכמה קיבלנו עבור זה שבנינו מרחבים את הקומה הזו עבורה. אבל הסוגיה הזו היא סוגיה משנית בחשיבותה כסוגיה המרכזית, כסוגיה קיזוז מע"מ תשומות, שכדין או שלא כדין, וזו הסוגיה שעליה אנחנו כרגע מדברים. בסופו של יום אנחנו בחנו את כל האפשרויות. אפשרות אחת באמת ללכת על המודל הזה שמרחבים משלמת לחברה דמי שימוש בקומה שבנו עבורה. אני אזכיר שחוק המקרקעין מדבר על זה שהמקרקעין זה לרבות כל הבנוי והנטוע עליהם. ממילא אם הקרקע שיש למועצה, אזי כל המבנה שנבנה, לא רק מה שבנתה החק"ל עבורה, אלא גם מה שבנתה עבור מרחבים, כל השטח הזה למעשה הוא שטח של המועצה. בסוגיה הזו אני מקווה שאנחנו נגיע לפתרון, שאחד הדברים שדיברנו עליהם בישיבה האחרונה זה שיוסדר נושא של הקצאת קרקע מהמועצה אל החק"ל, לא ענייני, אבל גם מהחק"ל מהמועצה אל מרחבים. וזה למעשה, אני חוזר לנקודה שמדברת על זה שהחק"ל למעשה קיזזה מע"מ תשומות עבור מרחבים. האפשרות של המועצה, שהמועצה תממן תשלום נוסף של כסף למרחבים כדי שתשלם דמי שימוש במה שבנתה החק"ל עבור מרחבים, המשמעות הכספית מבחינת המועצה הייתה משמעות כספית הרבה הרבה יותר כבדה מאשר רק החזרת אותו מע"מ שהחק"ל קיזזה לכאורה עד היום שלא כדין. ובהתאם לזה, הכיוון שדובר עליו, בעיקר על ידי גם שאול, שעושה מהר את החשבון כמה עולה לו, מה עולה לו פחות, שהמועצה תשלם, תעביר למועצה, לחק"ל, סליחה, סכום נוסף, בסדר גודל שאותו לכאורה כרגע ילכו ויבחנו, מה העלות שעלתה לחק"ל בבנייה של קומת מרחבים. מפה אנחנו נגזור את החשבונית שהמועצה תקבל מהחק"ל, ואת הסכום הזה המועצה תשלם לחק"ל, והחק"ל תשלם את זה כמס עסקאות, ובזה למעשה החק"ל תפתור את בעיית קיזוז המע"מ שלה. הסיכום שמדבר כרגע הוא שתומר יחד עם שאול ויחד עם שי יעשו בחינה לגבי העלות שמה עלה לחק"ל לבנות את הקומה הזו. הדיווחים שאנחנו קיבלנו מזמנו משי דיברו על סדר גודל של 4 מיליון שקל. יש כל מיני מחשבות אחרות למה הסכום היה צריך להיות נמוך יותר. אנחנו כרגע לא בדירקטוריון החק"ל לא קיבלנו מידע אחר בנושא הזה, אפשר לחזור לחופש, הם ישבו ונבחנו את הדברים האלה. אבל ככל שאנחנו מדברים על עלות בסדר גודל של 4 מיליון שקל, נגזרת המע"מ פה היא סדר גודל של 700 מיליון שקל. כשהחק"ל מבחינתה רוצה כמובן לקבל את הכסף הזה מהמועצה, על מנת שנסיר את סוגיית המע"מ. בגדול, כמה שזה מורכב, זו הנקודה שבאנו נמצאים כאן בעצם. חסות צריכות להתקבל כאן.
התהליך הזה שאתה תיארת...
שנייה, רגע, שאלות. חבר'ה, אני ביקשתי קודם שיציגו. אמיר. רגע, תנו להצגה. אלון, אתה רוצה?
כן, ערב טוב לכולם. אני רואה חשבון של המועצה ולא רואה חשבון של החברה הכלכלית, ואני מסתכל על הדברים מההיבט של המועצה, של מרחבים, ולא מההיבט של הכדאיות של החברה הכלכלית. חגי היטיב לתאר את האלטרנטיבה, שאגב היא מוסכמת על שני הצדדים. גם החברה הכלכלית מבינה שההיבט הזול הוא לעשות איזשהו סדר ברישומים בחברה הכלכלית ולהוציא חשבונית מס ולהחזיר למע"מ את מה שקיזזו ממע"מ, שזה לא בסדר, כי על בנייה ציבורית לא רשאית לקזז מע"מ, והייתה פה, היה פה איזשהו דיסאינפורמציה בחברה הכלכלית, שרואה החשבון של החברה לא ידע שחלק מהמבנה הוא עבור החלק המוניציפלי של המועצה, ובעצם צריך לתקן את אותה טעות. זו האלטרנטיבה שמוסכם על כולם שהיא הדרך הנכונה. זהו, תמציא.
טוב, דיבור, רגע, 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 רגע,
את הסוגיה של ההון מנהיר.
בגלל,
זה פחות. אני חושב שלא כדאי חגי, זה שוב כי בואו...
לא, אנחנו נצטרך לזכרת המניעה.
החברים הם לא רואי חשבון, אז בואו נוכל
לחזור.
רק אולי, רק אולי במילה, אחת מלגה, וכמה משפטים קצרים. למעשה, כשיצאו לדרך...
תקשיבו רגע.
כשיצאו לדרך, המועצה העבירה חשבון של 4 מיליון שקל לחק"ל, הטיפול החשבונאי וגם המשפטי בסיפור הזה היה בדרך של הקצאת מניות.
לא נתת סיכר אחרי זה שאני אומר.
היה בדרך של הקצאת מניות של החק"ל אל המועצה. באופן הזה, למעשה, אין בו אירוע מה, נקרא לזה כך. לאור ההבהרה, הייתי אומר, של כל התמונה פה, אז המסקנה שהגענו אליה אומרת שהדבר הנכון ביותר יהיה למעשה להחזיר את המצב לקדמותו. אולי פעולה משפטית של פנייה לבית המשפט לבצע פעולה של הפחתת הון, אוקיי, ידע לעשות את זה מצוין. ואז למעשה הסכום הזה שהמועצה שילמה לחק"ל, אותם 4 מיליון שקל, למעשה יוכלו לשמש את החק"ל לטובת העסקה הזו, נקרא לזה כך, שבין המועצה לבין החק"ל, שבו החק"ל מוכרת למועצה את ה... או מחייבת את המועצה בגין שירותי הבנייה שהיא נתנה למועצה. אני אזכיר שלאחר מכן המועצה העבירה לחק"ל סכום נוסף של עוד 1.8 מיליון שקל במסגרת חריגה שהייתה שם בנקציב, והייתה כוונה שגם אותם 1.8 מיליון שקל גם בגינם תבוצע הפעולה של הקצאת מניות. שמחתם הפעולה הזו עדיין לא בוצעה, כך שלא צריך ללכת לפנות לבית המשפט לבטל אותה. לאחר שכל המהלך יושלם על כל השלבים שלו, לאחר שבית המשפט יאשר את ביצוע של הפחתת ההון, אז לאחר מכן יבוצעו פעולות חשבונאיות שמסדירות את כל הפעולות שנותרו, ולמעשה כל הכסף שהמועצה העבירה לחק"ל עבור החק"ל בלבד, רק לגבי תבוצע פעולה של הקצאת מניות, זה יסדיר את כל הפעולות. השורה התחתונה, כל כסף שהמועצה העבירה לחק"ל עבור מרחבים יטופל מבחינה חשבונאית כחיוב של החק"ל אל המועצה, באופן שמס התשומות שקוזז למעשה יושב למען, וכל הכספים שהמועצה העבירה לחק"ל עבור החק"ל עצמה, הם למעשה יטופלו בדרך של הקצאת מניות, באופן שהם לא יעברו עסקה חיים וקיימת.
את ה-4 מיליון אתה חושב שכדאי לתת בנוסף
הבעיה השנייה היא בעיה כמה עלה לחק"ל ביחד לכמה החק"ל קיבלה. אבל הדבר שמחייב טיפול מהיר זה למעשה קודם כל החזרת המע"מ. החק"ל נכון להיום קיזזה מהתשומות שאסור היה לקזז. ואנחנו רוצים, לכן שי חזר, אחד הדברים הראשונים שיעשו זה למעשה בדיקה של העלויות, כמה עלה החק"ל לבנות את הקומה הזו. בגין הסכום הזה, החק"ל תוציא חשבונית מס למועצה והמע"מ משולם. החק"ל צריכה לקבל תזרים מזומנים מהמועצה כדי לשלם את הסכום.
אבל אתה אומר שבתהליך כנראה בטווח הזמן הקרוב אנחנו נידרש לעוד איזושהי סיטואציה של תשלום? של כמה עלה מול כמה שהמועצה שילמה? בשורה התחתונה אין תוספת מעבר בסוגיית המע"מ. כל היתר הם אלמנטים חשבונאיים שבוא נעזוב אותם כרגע, הם לא...
זה לא נכון.
100 שקל, אבל העלות של חומת מרחבים עלתה על החקל 120 שקל, יהיה דיון מה קורה על ה-20 שקל הזה. עכשיו, אבל זה לא משהו שהוא מחייב המציאות מחר בוקר לשלם אותו, במסגרת הדברים שיכולים להיות נידונים בין המועצה לבין חברת הבת של החברה הכלכלית. אבל כרגע, מבחינת שלטונות מה, נכון לרגע, זה החברה הכלכלית, כי זה מה המצומות, לעניות דעתי המקצועי שלא קדימית, ולכן את הסיפור הזה צריך להסביר ולהסביר.
כדי שאפשר בין השאר לסגור דוחות כספיים של 2015, אם אני מבין נכון. אלא אם כן,
אני צריך לסגור את בעיית המה. אני צריך לסגור את בעיית המה. אני צריך לסגור את בעיית המה. אני צריך
את הרגע. לכן זה תקום וחשוב.
אלא אם כן,
כל המע"מ
שאתה משלם.
אלא אם
כן,
טוב, מישהו...
רגע, אני רוצה לענות. חברים,
מה אכפת לך להשאיר את זה בשקל?
זה לא יכול להשאיר
את זה. חבר'ה, אני לא יכול לקרוא אתכם. אמיר, אמיר ואמיר.
עבוד ישר.
ירון. אמיר. אמיר, מספיק עם הדיון. איריס רוצה לומר.
יש עוד נקודה. יש נקודה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת, וזה אחוז רווחיות שהחק"ל לוקחת בדרך כלל בפרויקטים מסוג זה, נע בסביבות בין 4% ל-6% שהיא מנהלת את הפרויקט ומפקחת עליו, וזה גם נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, כי יש פה גם ברקע חשיפה של מס הכנסה, והדירקטוריון של החברה החליט שיושב-ראש הדירקטוריון הוא יחליט בעצם בנקודה הזאת.
טוב, זה פחות חשוב.
אני יכול ללכת,
זה לא...
כל אחד יכול לבוא לסדר המון דברים.
זה כרגע לא חושבים על החוק, אני בעיה
סוגיית המעם.
זה סוגיית המעם.
כשהיו צריכים 1.8 מיליון שקל פנו לוועדת כספים שתמליץ למליאה. ישבנו, עבדנו, למדנו, הכנו, התווכחנו, גם ראש המועצה ירד לוויכוחים. הכל היה עבד לפחות בצורה מסודרת ודמוקרטית. למה עכשיו לא מביאים את זה לוועדת כספים? שתלמד את הנושא, כמו שעשינו פעם קודמת, ושתבחן את הכל. ואני אומר לך שהמליאה לא יודעת את הכל. ואני גם כן לא זוכר עכשיו הכל. צריך ללמוד תאריכים ומספרים, תאריכים ומספרים, ולראות מה קורה. ואז, כמו בכל דבר, תבוא ועדת הכספים, תמליץ בפני המליאה, ישאלו שאלות, ועדת הכספים תענה. ככה עובדים במועצה שלנו, סודר.
מסכים לחלוטין.
אני אלך קודם כל טכנית. הנהלת המועצה היא מעל ועדת הכספים, והיא יכולה למלא את מקומה כשהיא בוחרת לעשות את זה. לכן הנושא הזה נדון בהנהלת המועצה. תשובה טכנית, אם אתה שואל איך ומה. אבל מאחר שהנושא הוא נושא שנדון בדירקטוריון של החברה, נדון בצוותים מקצועיים שישבו על המדוכה הזאת הרבה זמן, וכללו את הרבה אנשי מקצוע, והתוצאה היא, לפחות ההמלצה של ועדת הכספים, שאושרה בדירקטוריון החברה, ואושרה גם בהנהלת המועצה, היא ללכת בדרך של תשלום המע"מ כיום. הנושא לא, הוא לא שאלה כמה, כמו ועדת כספים שיכולה לדון בו. השאלה היא שאלה משפטית כאן, קודם כל, ושאלה של חשיפה משפטית. זאת אומרת, החברה היום חשופה לזה שאם תבוא ביקורת מע"מ ויבדקו מה שהחברה עשתה, אנחנו במצב לא טוב. לכן אין את ה... גם מצד אחד אין זמן, מצד שני גם השאלה הייתה פשוטה עם כל הדברים, לא צריך, אין כאן תאריכים ולא צריך לבדוק ולא כל הדברים שדיברת עליהם. זה שאלה אחת, איך אנחנו פותרים את בעיית החשיפה שיש היום. ולא סתם חגי הדגיש שהנושא הראשון זה מע"מ, וגם הדירקטוריון חזר והדגיש את זה. בסופו של דבר, דרך אגב, האחריות היא של הדירקטוריון ושל רואי החשבון של החברה וכן הלאה, היא לא האחריות של המליאה בכלל.
חגי אומר שהייתה טעות.
נו,
שחגי אומר שהעניין המע"מ היה טעות. עד עכשיו אנחנו צריכים להגן מעכשיו לעכשיו? אל תיתן בעיטה לוועדת הכספים, רוני, שאתה לא צריך אותה. כי מחר תקן
יצטרך אותה. נו, באמת, זה לא שם.
אני רוצה להבין אבל מה המקור התקציבי. יש פה, אבל גם הסכום הוא לא... גם אם מקבלים החלטה, הסכום הוא לא סופי. אנחנו מקבלים עכשיו החלטה שאנחנו לא מקבלים את הסכום הסופי, ויותר מזה גם מה ש...
לא, ההחלטה היא...
אמרה, גם אחוז הרווחיות משפיע מעבר להחלטה של מה עלה התקציב. אני חושב שיש פה היגיון שאם רוצים שנקבל החלטה שזה יהיה סופי ומוחלט.
המליאה,
מעבר לכיוון שאני מבין אותו,
המליאה לא עושה חשבונות מע"מ, כמו שגם הדירקטוריון לא עושה חשבונות מע"מ.
אבל אנחנו מאשרים בעצם...
לא, המליאה מתבקש לאשר את המתווה שבו הולכים. הרואי חשבון של החברה דורשים החלטת מליאה כדי להמשיך ולהתקדם.
מה קורה אם המליאה לא מאשרת? שאלה.
לא, יש אפשרות א' או ב', זה לא מאשרת. אתה צריך לבחור אפשרות א' או אפשרות ב'. זה האפשרות שלך.
יש פה בעיה.
מה זה אפשרות
ב'?
קודם כל, מוצגות לו שתי חלופות. אני אשמח לשמוע על שכר דירה. נזרקו מספרים על החלופה של המע"מ, שאני מבינה שזו חלופה שנשלם את הכל עכשיו. אני אשמח לשמוע מול מה זה עומד, אם שכר דירה, אז מה הרכות שמדברים עליהן, לפי מה הוא מחושב? אין שכר דירה על הנצח או לפרק זמן מסוים, ואחת זה
יותר
שאלה. זאת שאלה.
רגע,
יש לי כמה שאלות. רגע, יש לי כמה שאלות.
אוקיי.
אני אשמח לשאול את כולם, ואז... אני מבינה שיש איזשהו ויכוח על כמה עלה הפרויקט, ובהתאם לזה כמה מע"מ צריך לשלם. אני אשמח לשמוע, שמעתי את ה-4 מיליון שזו בהערכה של החקר, אני אשמח לשמוע מה הערכות של המועצה, או לפחות שנבין מה סדרי הגודל של הפער המדובר. אני חושבת שאנחנו לא צריכים להחליט על הסכום, אבל אנחנו צריכים להבין מה הטווח של הוויכוח. וגם לא לגמרי הבנתי, אם הכסף עובר היום, איך נמנעים מזה שיהיה מע"מ על המע"מ?
טוב, אלוני, אני
לא הבנתי, אז אני
אשמח
את זה
מספר
שוב. רגע, רגע, יש דברים שהבנתי, יש דברים שלא הבנתי, אני מכיר את השאלה שלי. אם היום החקל צריך להוציא חשבונית על אותו סכום שצריך להעביר, האם הוא לא צריך לעשות?
הוא מוציא
שאין על זה מע"מ?
לא, על זה
הבנתי שעל זה הוא מוציא, אבל חשבונית שהוא מחייב את המועצה, הוא לא צריך?
ההמראה שהוא קיבל, במקום לקבל אותה, נקרא לזה במרכאות כפולות, ואל תתפסו אותי בדיוק, עורכי דין למיניהם, במקום לקבל את זה לצורך העניין כמו, נגיד, מענק, הוא מקבל את זה עכשיו תמורת חשבוני, ועוד המע"מ. וזה בדיוק הסיפור של, כי ההמראה כבר עברו לצורך העניין, אם זה ארבע או חמש, לא חשוב, הסכום הוא עבר, ועכשיו כל הסוגיה על גבי הסכום הזה, האם מוסיפים את המע"מ כדי שאפשר יהיה לחסות את הקיזוז על הסכום הזה. תעזבו רגע את הבסיס אלא את
העיקרון. שאלה נוספת, שתי שאלות. או שתי שאלות. עוד שתי שאלות. כיוון שזה טעות משמעותית, אז אני אשמח לדעת מה נעשה כדי שדבר כזה לא יקרה שוב בעוד מבנים כאלה ואחרים שהחקל בונה בעבור המועצה, איך הולכים להתמודד עם הדבר הזה בהמשך?
אני אתייחס, אולי אני אתחיל דווקא מהסוף. בנקודת הזמן הזאת, כל פעולה שאנחנו נעשה, היא תהיה וולונטרית והיא תהיה הכי זולה שאפשר. כי אם אנחנו לא נפעל היום כדי לתקן את העניין, מחר בבוקר אנחנו גם נשלם את המחיר של הטעות וגם יוסיפו לכנסות ועוד כל מיני דברים לא נעימים. אז כולם צריכים לצאת מזה שנקודת מסקנה שאין פה בכלל שאלה, נעשתה טעות, צריך לתקן את הטעות. זה הכי זול לתקן אותה עכשיו. בנושא השכר דירה מול בעלות, המשמעות היא שמרחבים לנצח יישב בשכר דירה. והחברה הכלכלית תהיה בעלי המבנה. החברה הכלכלית תהיה בעלי המבנה. מרחבים תשלם שכר דירה לנצח. מרחבים תשלם שכר דירה לנצח. מתוך הסכום שמרחבים תשלם, החברה הכלכלית תוציא חשבון מס, ובאופן קבוע יעבירו מתוך דמי השכירות את דמי המע"מ למדינה במה שנקרא זרם אינסופי. כשבחנו את זה מול החלופה של לעשות היום תיקון ולהוציא חשבונית ולגמור עם זה, הפרופורציה היא משהו בין חצי לעומת האלטרנטיבה, ובאלטרנטיבה למרחבים אף פעם אין מבנאים, תמיד אורח.
חצי אתה מדבר על 700,000, זה החצי?
כן, כן, כי אם היום לדוגמה מרחבים משלם את שכר דירה נניח של 100,000 שקל, סתם אתם כדוגמה, אז 20,000 שקל ואני מעגל, זה דמי מע"מ שתשלם מרחבים. לנצח נצח.
זה עלה לנו פי כמה.
אם אנחנו נחליט שאנחנו מורידים את שכר דירה ל-100 שקל, אני שאלתי אותו.
הוא לא יעמוד במה.
והמרת מתנדבת, הוא מקבל תחת, שאלתי אותו.
לא יעמוד במה.
אז אני תשמוע.
לא יעמוד במה. כי תמיד נבחנים יחסים בין בעלי עניין. ודמי שכירות לא סבירים. הם, אתה יודע, הם עושים עוד נזק כפול, כי אז הדבר הזה נפתח מצד מע"מ, אז יותר טוב שלא נגיע לשם. אני רוצה לך עוד נקודה אחת שהיא אולי...
אנחנו מדברים על גוף שהוא עוסק לעניין מע"מ, שזו החברה הכלכלית, מול גוף שהוא קצת קשור למועצה כמו מרחבים שהוא מלכר, ומול המועצה עצמה שהיא מלכה, אז ראינו שכל עסקה כזו נבחנת ולא רק בפרספקטיבה של מה היה לך כדאי לבלף כדי להגיע לתוצאה הזאת. לכן אתה לא יכול להגיד שהנוח לי לקזז בחקל את המע"מ כי עוסק ולחייב דמי שימוש סמליים את המועצה שהיא מלכה או את מרחבים שהיא מלכה. ברור שהעסקה הזו היא עסקה שהיא לא קשרה, וכל זמן שהיא נעשית בתוך הבית בין המועצה לבין תאגידים קשורים אליה זה כפת כפלא, ולכן צריך לעשות עסקה שתהיה עסקה כלכלית. או שאנחנו רואים שהחקל מקבלת את מה שעלה לה, והחוסר הכלכליות שלנו פה זה שהחקל עשתה את זה בלי התמורה שהיא גובה, ומזה אנחנו עדיין להתמודד. או שאנחנו עושים עסקה כלכלית שעלה לנו 4 מיליון, ואנחנו עכשיו מזכירים את זה קדימה, בסדר גודל של משהו כמו 200 מיליון שקל בשנה. ועכשיו צריך ללמד כמה כדאי לך...
200 שקל בשנה
לעשור.
להם זה מכת מוות.
נכון.
לא, 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 אני דיברתי על שקל.
ולכן הדיון אומר שהרבה יותר זול לשלם המועצה היום את המע"מ ובזה לגמור את
הסיפור.
יש עוד שאלות? חבר'ה,
שאלה שנייה, מכיוון סוגיה משפטית, אז מה היועץ המשפטי אומר בעניין?
אני השתתפתי בישיבות אחרי שהתברר שחייב לחשב את הסבירות בצורה ריאלית, וגם האפשרות, נשקלה גם האפשרות שלמעשה תהיה העברה למע"מ של סכום המע"מ לפי החישוב הריאלי, ועוד שאת הגבייה של דמי הסבירות למצוא נגבה בהפחתה. גם זה, כמו שחגי אמר, זה אפילו רעה יותר. לכן המסקנה שלי הייתה לפי המסקנה שהגיע אליה החשבונאים. כמובן צריך יהיה לעשות את ההתאמות גם בהעברת הפחתת ההון במניות, אבל זה כבר טכניקה של הפעם. אבל הנושא של החלופה הזאת היא החלופה שנכונה לשני הצדדים.
אני מנסה להבין
מאיפה 200,000
שקל זה
סכום... השטח של החקל...
3% בשנה על גול של 4...
לא, 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 לא. אמיר, אמיר, בבקשה. אני מבקש... ביקשתי שיש רגע, אני לא מסוגל לצעוק היום. השטח, קובי, השטח של קומת מרחבים הוא מעל 800 מטר מרובע. כמה זה בדיוק שם? אני לא זוכר, 880? משהו כזה. מה? סדר גודל. סדר גודל, תכפיל ב-30 שקל למטר מרובע, שזה מה שקורה. כפול 12, אתה בסביבות 300 אלף שקל בשנה.
אוקיי, אז עכשיו מאיפה המקור התקציבי?
למה?
מה, המועצה אמורה לשלם את זה?
כן, מתקציבי הפיתוח.
ודבר נוסף, אני חייב להגיד ש... בשנים האחרונות אנחנו פעם אחר פעם נדרשים, מה שנקרא, עם אקדח לרקה, לבוא ולחסות גירעונות או כל מיני תקלות או כל מיני טעויות, לא משנה איך נקרא לזה, שמתרחשים בחקל, ולפי מה שאני מבין פה זה עוד לא סוף הדרך. זאת אומרת, אנחנו עוד צפויים כנראה לבוא ולקבל לפתחנו עוד כל מיני סכומים על מנת לאשר אותם. כל הסיפור הזה נראה לי מאוד מאוד...
בסדר, חוץ מכיתור שאמרת.
פעם אחת אנחנו צריכים לדעת מה הסכום שאנחנו כמליאה אמורים לאשר, בסוף זה כסף
שאמור... המליאה לא מתבקשת לאשר סכום, ומה שאני מציע, הדירקטוריון ביקש מאורצי למהנדס המועצה, לגזבר ולמנכ״ל החקל לשבת ולהוציא את העלות של מה שצריך לדבר. אני מציע עכשיו, בעקבות הערה של ירון, להוסיף גם את ועדת כספים פנימה לעניין קביעת סכום. עכשיו, הסכום הוא די מגודר, חגי אמר אותו, זה יכול לנוע פלוס מינוס קטן לפה ולשם, זה לא יהיה, כי יודעים פחות או יותר כמה זה עלה, אבל לא יודעים בדיוק, וכשאתה הולך למע"מ אתה צריך לדעת בדיוק, אין כאן בערך, כי גם הוא יכול לבוא לי ולבדוק את זה, והרבה פעמים הוא עושה את זה, שהוא בא לבדוק, לכן הכל צריך לעבוד בצורה ממוסמכת לחלוטין, שהחברה והדירקטוריון שלה לא יהיו חשופים לתביעות של מע"מ, ושנשלם את מה שמגיע. עכשיו, האלטרנטיבה כאן היא או לשלם את זה בתשלומים, כמו ששמעתם, בשכר דירה, או לשלם את זה היום. כל מי שבדק את זה הגיע למסקנה שנכון לשלם את זה היום. אומרים הרואי חשבון של החברה, שרצו להיות פה אבל הם לא הצליחו, שלגבי דידם לחברה, לחקל, עדיף לשלם את התשלומים. מנקודת ראות שייתן עוד הכנסה לחקל ועוד תזרים ועוד חובות שם, העמדה שלהם לא התקבלה על ידי ועדת הכספים, ולכן מה שמובא כאן כהמלצות זה העמדה של ועדת הכספים.
אולי זה
לקוח,
מישהו צריך לשלם את זה.
כן,
חקל
מתקבל
את זה.
כן, המלצה של ועדת הכספים, של הנהלת המועצה, של הגזברות, שמעת את היועץ המשפטי, זאת ההמלצה. המליאה מתבקשת לאשר את המתווה. הסדר גודל של הסכום, אמרתי, האלטרנטיבה גם ברורה. זה לא, לא, יש כאלה שאולי חושבים שהיא נכונה. אנחנו צריכים החלטה של המליאה, כי אחרת אנחנו לא יכולים לעשות כלום. זאת אומרת, מבחינה פורמלית החלטות הדירקטוריון או הנהלת המועצה הן לא החלטות לביצוע. וזה עוד משום שהמליאה אישרה בזמנו את העברה שקראנו לטכנית, שהקצאה תהיה להון מניות של החברה. ברגע שההחלטה של המליאה בזמנו הייתה להעביר את הכסף כהקצאת הון מניות, לשנות את זה חייבת להיות החלטת מליאה. יש עוד שאלות? קובי ניסח לנו כאן הצעת החלטה, אז אני מבקש מישהו אחר יקריא אותה.
אני רוצה לומר משהו, תראה, אין לנו ברירה, אנחנו נצביע על פי, אני מניח שנצביע בעד, אולי יהיו נמנעים, כי החלופה היא חלופה לא טובה. אנחנו לא יכולים להצביע לא, אנחנו יכולים להצביע או זה או זה. אנחנו חייבים לשמור על מרחבים, אנחנו לא ניתן שישיתו עליהם שכר דירה, כי זה אפשר לא לפתוח את מרחבים וגמרנו. אבל אני רוצה להגיד לך גיא, באמת, לרחל ביתך הקטנה, אנחנו עוד פעם פותחים את הכיס, אבל אנחנו עוד פעם פותחים את הכיס ואנחנו נשלם, אבל אנחנו עושים את זה עם אקדח מוצמד להחלטה, כי אין לנו ברירה. כי רון אמר שזה כבר חרות אישית, ואנחנו לא מסכימים שמישהו מפה יעמוד לדין. חד משמעית, חייב להיות פיקוח, חייב להיות פיקוח. ואת תגיד לי עכשיו, הוא אומר לי עכשיו, אני הולך.
הוא הולך כי הוא גם סיים את השלוש שנים.
אז שיגדילו לו לשמונה.
אני מסכים איתך. אנחנו המועצה היחידה שעומד על
קושי. אם הוא חייב להיות שם בדירקטוריון רואה חשבון עצבני.
רגע, אני לא בשביל להיות סופג האש. אני חלק מהמעצבנים המג'זים. לא, חשוב לזמן. רואה חשבון, לנתח כספים. אני מתנדב בדירקטוריון, וזה ש...
בעל צנסורים טובים.
האנשים הביקורתיים בדירקטוריון.
זה גם מקצועי.
תודה. אבל אני אומר, אני מדבר על האצבע אליי. אנחנו יושבים בדירקטוריון כדי שהתהליכים יהיו טובים יותר, נכונים יותר, לצד הבעיות שיש. אני מקווה שאנחנו הצלחנו לעזור בשיפור רמת הניהול בחברה, אבל יש דברים שלא תמיד הצלחנו, וזה אחת התוצאות שלה, ולכן היום צריך לבוא לפתור אותה, כדי שמי שיושב בדירקטוריון לא מחר יעמוד מול האשמה של מע"מ על דברים שנעשו, ולכן צריך לפתור אותם היום.
שאף אחד לא יושב להיות חבר דירקטוריון, אני מתעדב להיות חבר דירקטוריון, וישב ישתה קפה ואוכל
ברכות.
צריך לקרוא ולהבין.
יש לי שאלה, הדירקטוריון בסופו של דבר נסמך על גורמים מייעצים. איפה הייתה התקלה? זאת אומרת, אם משרד עורכי החשבון לא ייתן את התקלה, השאלה אם יש מקום שימשיך להיות משרד רואי החשבון של החברה. כי איפשהו פה התהליך, וזה לא הפעם הראשונה, הוא כזה שבסוף, כמו שירון אמר, זה בא לפתחנו ואנחנו פותחים את הארנק.
אני עומד לסיים את הכהונה שלי בדירקטוריון בקרוב, אני
שנים. עדיין אתה שם.
אז יש שם מי שעשו את זה.
אני לא מדבר אליך, אני מדבר
השאלה. לא, אני לא מדבר
אליך. אני לא מדבר אליך. זה לא מה שאני מדבר אתה. החברה
מייעצת.
כן, יש פה שאלה.
הדירקטוריון ידון בשאלה, ושאלה שתעמוד לפתחו. בפירוש תעבוד לפתחו, איך ממשיכים ועם איזה רואה חשבון.
ואני אגיד גם עוד משהו, כי אם זאת הסיטואציה, אז יכול להיות שיש פה גם מקום לחשוב על מהלך משפטי כנגד החברה הזאת, כי החברה הזאת עושה הרבה נזק למועצה.
בדיוק, אני לא, 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 עד כאן, באמת, חבר'ה.
חברת רואי חשבון הייתה צריכה לבוא.
חכנו.
בסוף זה רואי חשבון.
לא דיברו, לא דיברו.
משרד רואי חשבון, סליחה, משרד רואי חשבון של החכה. זה עניין מהותי, בסוף זה הגורם המייעץ, הם אלה שאמורים ללוות את החכה בסוגיה הזאת.
אני חייב לומר, ירון, אני חייב לומר, אתה כבר אמרת שהוועדת הכספים לא בתמונה. ונשאלה פה שאלה מאוד מאוד חשובה.
מה אמרתי?
ועדת הכספים לא בתמונה.
עכשיו, אבל עד עכשיו כן היינו.
שנייה, יש לי כאן נשאלה פה שאלה מאוד מאוד חשובה, שהיא לא דווקא רלוונטית לחכה, היא שאלה חשובה. אנחנו מבינים שדבר כזה לא יקרה עוד הפעם, לצורך העניין. אני חושב אישית שזה תפקידה של ועדת הכספים. ככל שאתה בא ואומר, אתה יודע מה, אני אוכל לקחת את זה על עצמי ועדת הכספים, בוא נבין מה קרה לנו פה. בוא נוודא שזה לא יקרה עוד הפעם, לא בחכה, לא בכל חברה יהודית אחרת של נסגר. אם אתה רוצה לבדוק מה קרה, אני חושב שפה אתה צריך להיכנס לתמונה. איך קרה, מה קרה, מי קרה, זה מתקשר גם לשאלה ששמולי, מתקשר להרבה מאוד דברים, ופה במקרה הזה, אני חושב, לדעתי האישית, זה תפקידה של זה.
כיוון שאני פנסיונר ואני לא זורק יותר רימונים, אני לא אענה לך עכשיו.
ירון, אני מצטרף אליו.
טוב, אנחנו, חברים, הזמן עובר. קובי הציעה החלטה. מאחר שאמרתי, הנושא הוא משפטי בעיקרו, כי המליאה קיבלה החלטה וצריכה לשנות את ההחלטה וכן הלאה, אז קובי הציעה הצעה, ואני מקווה שגיל תקריא אותו בבקשה.
1. המליאה שמעה דיווח מעודכן בסוגיית המע"מ בקשר לבנייה שבוצעה על ידי החק"ל של הקומה המיועדת לשמש את עמותת מרחבים בבניין החדש במועדון הכפרי. 2. המועצה רואה בהקמת הקומה האמורה כעבודה קבלנית שבוצעה על ידי החק"ל עבור המועצה, ולפיכך תוציא החק"ל למועצה חשבונית מס בשווי הבנייה בתוספת מע"מ, והמועצה אמורה לשאת במלוא הסכום כולל מע"מ. 3. סכום המע"מ ישולם על ידי המועצה כהעברה כספית לחק"ל, ואילו סכום הקרן הנקוב בחשבונית המס יחוסה מהכספים שהועברו לחק"ל על פי החלטות קודמות של מליאת המועצה ואשר הוגדרו כהשקעות בהון מניות. 4. הואיל וכך מאשרת המליאה שינוי של החלטות קודמות שלה במסגרתן הועברו לחק"ל סך של 4 מיליון שקלים, שבגינו הוקצו למועצה מניות של החק"ל, וסכום נוסף של 1,800,000 שקלים, שכנגדו טרם הונפקו למועצה מניות. 5. המליאה מחליטה כי חלק מהסכומים שהוגדרו כמיועדים להשקעה בהון המניות של החק"ל, בסכום הדרוש לכיסוי סכום הקרן הנקוב בחשבונית המס, יזקף לכיסוי התשלום. 6. ינקטו הפעולות הנדרשות לביטול הקצאת מניות החק"ל למועצה בסכום הנדרש, כולל נקיטת הליכים ככל שידרשו לשם הפחתת ההון המונפק של החק"ל בהתאם. 7. מליאת המועצה מנחה את ראש המועצה, את מנכ"ל המועצה ואת היועץ המשפטי להסדיר את מערכת היחסים ההדדית שבין המועצה לבין החק"ל בכל הקשור למועדון הכפרי, כולל הזכויות לחזקה ושימוש במקרקעין בהתקשרות חוזית ארוכת טווח. 8. מובהר כי מסגרת זו לא תחול על הקומה המיועדת למרחבים שהזכויות המלאות בה יוותרו ברשות המועצה, ויש לפעול להשלמת הליכי הקצאת המקרקעין לעמותת מרחבים על פי הנוהל המתאים.
טוב, אנחנו בעקבות הדיון אני מציע שיהיה סעיף נוסף שלצורך קביעת העלות המבנה, מה שדיברנו קודם, ועדת הכספים תהיה שותפה.
אני מבקש לשקול להכניס עוד סעיף אחד, שהדירקטוריון של החק"ל לשקול להיפרד, תנסחו את זה איך שאתם רוצים, מפירמת רואי החשבון, וגם לשקול...
לא בהחלטה.
יש מקום לפרקר
שנייה.
לא, רגע.
רגע.
שנייה, תנו לי.
רגע, לא, רוצה להגיד.
מה שאתה... חברים, מה שאתה אומר יירשם כאמירה שלך. זה לא החלטה שהמליאה יכולה לקבל, כן? ולכן זה יירשם כאמירה, כקריאה, בסדר? בסגנון שיהיה כתוב בפרוטוקול, שתהיה כתובה בפרוטוקול המליאה, וכמובן, אנחנו נעלה אותה בדירקטוריון החברה בצורה הזאת, אבל עדיין קביעת רואי חשבון זה בסמכות, האמת זה האספה הכללית, לא הדירקטוריון, לא משנה, באורגנים של החברה.
יש שם סעיף שמדבר, אני לא זוכר מה מספרו, יש שם סעיף שמדבר על שראש המועצה, מנכ"ל המועצה ועוד מישהו יגיעו להסדר.
מישהו זה.
מה?
זה הוא.
ואתה, כן, לא זוכר, עם החק"ל. השאלה היא, עד מתי? אם יש דדליין לעניין הזה? שזה יכול להימשך שנתיים?
לא, זה צריך להיות...
זה לא כתוב.
זה צריך להיות חודש, חודשיים.
שזה כתוב, זה תוך זמן סביר. שיהיו שלושה חודשים, לא יודע.
יחזור שלושה חודשים.
זה לא קשור למע"מ.
ברור. אתה צודק, אבל אם כבר כותבים, שזה יהיה...
הייתי צריך לקרוא. גם כשאני אגיע לשם.
טוב חברים, אנחנו יש לנו עוד...
טוב,
רגע,
צביעים?
לא,
צביעים. רגע,
פה מספר פעמים התייחסויות לגבי מה אנחנו לומדים מזה ואיך הדברים נראו, וחסר איזשהו סעיף בהחלטה הזאת שמתייחס לנקודה הזאת.
זה לא בהחלטה הזאת, זה בהחלטה המשל, כל מיני מדבר בהחלטה. בוא נקבל את ההחלטה על המה.
טוב, מי בעד ההחלטה? נספור. מי נגד? אחת. אחת נגד. מי נמנע? טוב, תודה, ההחלטה התקבלה.
למה שאלת מה? מי נגד? מי בעד
הצעה ב'? לא, הייתה הצעת החלטה שהייתה...
הצעת החלטה א', הצעת החלטה א'.
בסדר, אבל זה לא משנה. הנושא הבא...
עכשיו, ההחלטה התקבלה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני לא רציתי להגיד את זה לפני הקבלת החלטה, כי לדעתי קבלת החלטה, אתה נדרש את זה, מחלטנו על זה בהנהלה, כי מה לעשות, אנחנו במצב כשנאמר פה שהוא כבר בלתי הפיך וכו', אבל אני רוצה, כן.
הוא
היה בלתי הפיך מבחינת הצורך לקבל החלטה בנושא המע"מ. אבל אני רוצה כן להגיד שצריכה להתקבל פה עוד החלטה, וזה לגבי תחקור רציני של כל פרויקט בית מרחבים. בית מרחבים תוקצב, כולל הבריכה החיצונית, ב-11.5 מיליון שקל. בפועל, המפרט של בית מרחבים ירד ב-750 מטר, שבתוך זה שם הייתה צריכה להיות שם בריכה טיפולית ועוד כל מיני נושאים אחרים שירדו, בהיקף של 1.8 מיליון. 1.8 מיליון, אין שום ויכוח. תשווה את המספרים. שתיים, הייתה חריגה של עוד 1.8 מיליון, שהמועצה תקצבה בנוסף ל-4, הגענו ל-3.6. שלוש, מע"מ נוסף שלא תוכלו קצת מראש בגלל טעות. סך הכל תגיעו ל-4.3 מיליון שקל מעבר לתקציב המקורי.
שהיה
11.5. חלק בהורדת מפרט, חלק בחריגה וחלק במע"מ שלא תוקצב מראש. זה היקף אדיר של כסף, שבסוף או קיבלנו פחות או שילמנו יותר. וזה דורש גם וגם. וזה דורש איזושהי עבודה רצינית שלדעתי דודו צריך להוביל, אבל לא רק דודו, ועדת ביקורת, בדיקה מאוד רצינית שתגיד לנו מה קרה פה. לא יכול להיות שיו"ר הדירקטוריון של החברה יגיד, רואי החשבון, אני לא מבין למה, חשבו שבית מרחבים לא צריך לשלם מע"מ. זה משפט שאני קשה לקבל אותו. הרי קראו לבית הזה בית מרחבים. מה, מי חשבו שיהיה שם? מי חשבו שישלם את המע"מ, או לא ישלם את השכר דירה, או לא ישלם את השכר דירה? איך אפשר להגיד אמירה כזאת? אי אפשר להאשים, שמולי, את רואי החשבון. רואי החשבון זה גוף שנותן שירות. יש לחברה הובלה, יש מנהלים, יש דירקטוריון, יש יו"ר דירקטוריון. אז אני לא עכשיו רוצה להגיד מי אשם ומי לא אשם, זאת לא המטרה. אבל לא יכול להיות מצב שאנחנו נעבור לסדר יום בפרויקט שחרב בסופו של דבר בסדרי גודל של 50% מערך הפרויקט. 45% סדרי גודל. זה לא יכול להיות. הסיפור של המע"מ זה הקצה של הקצה של כל הסיפור הזה. ולכן, זאת החלטה שאנחנו חייבים לקבל. די, כבר שילמנו ושילמנו ושילמנו. עכשיו, לפחות בוא נוודא שזה לא יקרה שוב. ויש שם את מיטב האנשים הכי טובים, את חגי, ואת אמיר, ואת אילן, ואת משה רייך, ואנשים נהדרים שיושבים שם ימים כלילות, ומנסים לשמור ולראות איך זה עובד, ובפועל קראת על הסיפור הזה. אז אני חושב שזה דורש באמת איזשהו תחקיר רציני, שהוא לא בא להאשים אף אחד, אלא בא לבדוק למה זה קרה ואיך שלא יקרה דבר כזה שוב, כי אנחנו בטח נרצה לעשות פרויקטים גדולים בעתיד.
אני מציע שנמתין לתוך מבקר המועצה שעומד להסתיים בימים האלו על החקל, ואז תהיה את התמונה הכללית, ואז אפשר יהיה לגזור את
ההחלטות. טוב, רק כתגובה, ולא... הנתונים שאילן מציג פשוט לא נכונים. הוא עושה ניתוחים כאלה ואחרים והתבסס על דברים שאין להם רגליים, אין גירעון כזה. תוכל לקרוא אחר כך בדוחות שדודו הוציא, כי הוא עושה, בדק גם את הנקודה הזאת. אז בואו נשים את עצמנו בפרופורציה, ובואו לא נאשים כל פעם ונזרוק בוץ במנכ״ל החק"ל או יושב ראש המועצה או...
על ה-1.8.07 אין ויכוח.
אני עכשיו עניתי ואני לא רוצה להתווכח, זה לא נושא על סדר היום כרגע.
כן, על סדר היום. אנחנו לא... כרגע עצרנו מהכיס עוד 700,000 שקל.
נכון, אבל
הנושא
הזה כבר לא על סדר היום. התקבלה החלטה.
אני מבקש לקבל החלטה לעניין
זה. כרגע זה לא סדר היום. זה כרגע. אני יודע, אילן, שאתה רוצה לחפש ולראות את ה...
אני לא רוצה לחפש כלום. לא יכול להיות שאי אפשר שאנחנו נעבור לסדר יום. אנחנו אחר כך עומדים בתקציב ועדת חינוך ומתחננים על עוד 100,000 או פחות 100,000 לפרויקט כזה או אחר, ופה הלכו 4.3 מיליון.
ועדת חינוך... תקציב החינוך שלנו במסגר הוא 100 ומשהו מיליון שקל, אז בואו לא נוסיף, ותקציב הפיתוח לחינוך הוא בסביבות מעל 20 מיליון שקל בשנה. בואו קצת פרופורציה. באמת, אילנו, יש באמת, יש קצת גבול, קצת common sense פה.
אני,
אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים.
זה לא יום, זה לא יום.
זה יגיע לספר הבא.
קובי, אני רוצה להגיד הערה אחת, כי דיברת על הדוח של המבקר. אני לדוח של המבקר הגשתי מסמך מ-17 עמודים. אני מבקש 17 עמודים על מה לא היה בדוח. בסדר? על הדוח הקודם לצורך העניין.
טוב, אני, זה לא הנושא כרגע, אילן, אילן, באמת, זה לא הנושא.
פרוטוקול של נתונים לא נכונים.
זה לא הנושא.
אני רק מבקש שהדוח יתייחס לתוכנית העסקית שהוגשה עם 2,700 מטר
מרובע.
סליחה שאני פונה אליך, כי
אתה
לגבי הדוח. אז אני מבקש, בוא נקדים, בוא עוד פעם לא נעמוד בפוזיציה הזאת. בתוכנית העסקית של החק"ל הוגשו 2,700 ומשהו מטרים. זה מה שהוגש לחק"ל, כולל הכנסות של 150,000 בשנה מבריכה טיפולית. מפה נתחיל, ככל שהדוח יתייחס מנקודה זו והלאה, אני חושב שאנחנו נתייחס לנתונים.
אילן, אני בעד אותך, וכמו ש...
אתה כבר אומר את זה כבר 4 פעמים. אני מרשם
שאני מוכל על כבודי. אז אני אגיד את זה גם 10 פעמים.
אני מוכל על כבודי.
אז אוקיי, אז בחרתי על כבודך, אבל אני גם לא זורק רימונים, אני לא רוצה להתאים פה קצת. זה לא הנושא לדיון. יש ועדת ביקורת לחק"ל, היא צריכה לעשות את הפעילות שלה. יש מבקר למועצה, הוא צריך לעשות את הפעילות שלו. מה זה קשור לוועדה לענייני ביקורת? אנחנו לא עושים עכשיו
נציגים שלנו. אני פניתי לוועדה לענייני ביקורת.
איך אתה יודע שזה לא מועצה? אני לא ועדת ביקורת.
אתה ועדה לענייני ביקורת?
לענייני ביקורת, אין לי סמכות ביקורת.
למה אתה צוחק? אני חבל
שאלה, אני לא פניתי לוועדה לענייני ביקורת. כל מי זה לא יתפנה לוועדה לענייני ביקורת.
מה? אני מציע להרגיע, ואני מציע בכלל עצה ידידותית לכולנו. אל תבקרו את המבקר. כן, המבקר במועצה הוא עצמאי, הוא מחליט לבד מה שהוא עושה, הוא כפוף לאך ורק בדיווחים שלו על הוועדה לענייני ביקורת, הוא לא כפוף אליי בכלל, הוא קובע את הנושאים שלו עצמאית, או שהוא מקבל אותם מהמליאה, ובואו לא נבקר את המבקר. זה סתם עצה, לא יותר מזה. בואו נמשיך, יש לנו עוד שני נושאים בדיוק בנושא הזה.
אני רק אגיד תודה רבה. אני אגיד לכם שתזכרו שוב, עושים עניין כזה גדול ועם כמה גופים ביחד, תמיד תמיד יש אי הבנות גם. ניסינו אנחנו להבין איך הייתה פה אי הבנה בינינו לבין החק"ל, קורה. אנחנו היינו בקונספציה אחת, וזה קורה, חבר'ה, וכל מה שנעשה פה, ותהיו גאים.
ותזמיני את כולם לפתיחה המדהימה
שלה.
ותזמיני את כולם לפתיחה.
יש לנו
עוד שני נושאים, חברים, נכון? נשארו שניים. חברים, שני נושאים, זהו.
יש לנו עוד שני נושאים.
אחר כך הנושא שלי, שלא ידברו עד עליו.
נושא אחד זה חבר נוסף לוועדה לענייני ביקורת. הוועדה העלתה שהיא באיוש חסר. קובי, אתה רוצה לומר על זה משהו?
כן, אנחנו שני חברים בוועדה.
תודה רבה.
זה גיל ואני. צריך שיהיה מינימום של 3 חברים. נדמה לי שיש תקרה של כמה? של 5 או משהו כזה? 5. 5 חברים? לא, אולי יש נשים, לא יודע, אם יש נשים, בדיוק, כן, רצו שיהיו נשים. אז ביקשתי שאנשים יגישו מועמדות, ועכשיו יש שני מועמדים,
וזה המקום להצביע.
בוא תקשיב.
אוקיי, יש שם עובדים, שמוליק ועיבל, שמוליק ועיבל שבמקרה התיישב לידו.
המזגון.
יובל.
רגע, אין פה ניגוד עניינים?
ויש עבד על עניין הביקורת
איתו. אוקיי, זה אנשים, תופסים לי שלנו שאלות, ואני חושב שיש פה איזה שפוטי, איך מדעים? תעצבה. שניהם, אחד אחד, אני בעד ששניהם יקנסו. בבקשה. אם יש מועמד, הוא מועמד את חמישית
האחרונה. רותי, את משעבנה.
רותי.
לא, לא, לא.
עוד
אחד, פחות אחד.
היא לא יכולה להיות.
טוב.
לא, מה לא עכשיו?
טוב, לא, לא.
חבר'ה.
חבר'ה מודע.
זה מה שאנחנו מציע, אז בוא, יעקבי, תמשיך.
אוקיי.
קשה לי לדבר.
אם אין שאלות נוספות, אם יש שאלות למועמדים, זה הזמן, לא, אז נצביע.
אני מציע ככה, לקבוע את המספר, שיהיה ברור כמה המועמדים.
עד חמישה.
לא, אנחנו מחליטים שיהיו חמישה. בינתיים, אם תתקבלו שניים, או אם...
לא, רגע, הוא לא פרש.
רצמית הוא לא פרש?
לא פרש, אני אין לי...
אז יפה, אז עוד שניים.
אתה צודק, הערה במקום.
זה ג'אבר.
הוא גם לא במליאה כבר יותר משנה.
כן, אבל אני צריך מכתב פרישה רשמי.
אתה צודק. אז נארגן. אני אמר איתו.
אוקיי,
כאן.
נכון.
כבר עשית אותו שיחה, ו...
אז לא כל שני, לא רוצים חמישה,
זה
נכון,
עם הפרישה שלו, אז זה תקבל חמישי.
אפשר להציע על שניהם יחד.
נכון, מכאילו חמישה.
מי בעד?
מי נגד?
לא, נו.
כולם לא.
לא, אין. נגיד סופר אבל. נותר לכם להצביע בעד עצמכם.
אבל הם לא טובים לסבור.
לא נראה. ניתן לכם.
לא נראה טוב.
חמישה.
אוקיי.
מי נגד?
יש מישהו שמתנגד?
לימדו אותי שבדמוקרטיה
אתה לא צריך להביא אותך.
טוב, הנושא
האחרון, ביטול חוק עזר לגבי תשלום אגרות. קובי, אתה מוכן?
ביטול מוחלט?
כן.
חוק עזר לאגרות לשילוט.
חוק שילוט?
לשילוט. לכאורה על כל שילוט בתחומי המועצה יש לגבות אגרה. סכום האגרה הוא סכום זעום לחלוטין של היום.
וגם לאישורים.
וגם לאישורים. אנחנו נסתכלים מזה שאנחנו לא רוצים
לראות. לאישורים.
רגע. שנייה, זה שני חוקים. לשילוט?
לא.
רגע. ויש חוק...
על אגרות אנחנו...
רק אגרות אישורים.
אגרות אישורים.
חוק אגרות לאישורים. זאת אומרת, אותם אישורים... לטאבו,
נכון.
אישורים אחרים.
או אישורי תושב או כל מיני כאלה.
כן, מינהל מקרקעי ישראל, במסגרות המכרזים שלו, יש פטורים לתושבי יישובים מסוימים, גם על זה הוא מבקש להמציא אישור של המועצה של הוועד המקומי. הסכומים סכומים זעומים, רק עצם הגבייה יוצר סרבול, לכן ההצעה היא לבטל את חוק העזר.
בוא לעלות את ההלוואה. ואז נחטא את המע"מ של
ה... כאילו להצעה יזמית, אתה
אומר. מכל מקום, ההצעה היא לבטל את חוק העזר לגביית אגרות קישור, ואני חוזר לגבי השילוט.
כן.
אולי כדאי חוק עזר לאיפה ובאיזה כמות עם השלטים האלה.
לא,
זה
לא
קורה. זה לנושא של האגרה.
כל הנושא הזה התחיל מהשאלה איך מוצאים אישורי תושב. אם אתם זוכרים, אנחנו באחת המליאות הסמכנו את הוועדים המקומיים להוציא אישורי תושב, כי לפי חשבון שעשינו, הם צריכים לשלם לנו הרבה כסף תמורת אישור תושב. אותו דבר היה בקרמיאל ובערים אחרות. ואז עשינו את ההחלטה של הוועד המקומי, יש את הסמכות, ואמרנו, כל מי שרוצה אישור תושב, לך לוועד המקומי, הוא לא צריך, לא יגבה ממך אגרות. כי אין לנו שום כוונה לקבל מהתושבים כסף, עבור חתיכת נייר שאנחנו נותנים להם. ואז נעשתה בדיקה נוספת, והתברר שהסכומים שכתובים שם הם בשקל ישן. פשוט בדקו עוד פעם את התאריך של מתי החוק אושר, וזה אושר כאשר היה שקל ישן. זאת אומרת, צריך לחתוך את כל הסכומים באלף, ואפילו אם מצמידים את זה משנות ה-80 עד היום, זה מגיע לעשרות אגורות.
צריך לשלם
בתושב. בדיוק, עכשיו עשרות אגורות, עזבו אותנו מזה, לא רוצים לגבות, לא רוצים להתעסק. לגשת למשרד הפנים היום ולעשות חוק עזר חדש שזה יעלה 5 שקלים או משהו כזה, הסיכוי מאוד מאוד נמוך. וכמו שאני אומר, אנחנו לא רוצים את זה. אז לכן ההצעה שעולה זה לבטל את החוק הזה, ולא מה שקרה שרשמית אנחנו לא גובים אגרות מאישורים שהמועצה מוציאה.
חוק שלנו?
חוק עזר של המועצה. כן. כל אחד לפי החוק שלו. יש משהו בשמות?
רק להנהלת המועצה.
אני יודעת שאתה... לא, הוא מרגיש לו...
אתה לא רואה,
אני
לא רואה. יש חכון?
אני לא יודעת, כן, ועוד זה, אבל לא יודעת.
טוב, תודה רבה.
תודה, בבקשה, רק את הנהלת המועצה לדקה, כמה דקות. עכשיו,
עכשיו, עכשיו, טוב. רק הנהלה. רק הנהלה.
בבקשה, ממש קצר, באמת. קצר. חברים,
אז בואו לחדר אצלי.
לא,
לא, עד שהחבר'ה יצאו, ייקח זמן.
חברים, אי אפשר לפנות, אנחנו ממש...
לא, עד שהם יצאו, בואו לחדר אצלי, מה לא?
אילן, אני לא רוצה...
אתם יכולים... תודה. ממש כמה דקות.
ויום אחד הוא קיים דיון בינו